1-2 כן, אופנהיימר, בוקר טוב. יריב אופנהיימר.
לא מגל.
אוסטיקר תמייסה.
שמע, אני פוגש לא מעט תומכי ממשלה באולפנים, בתוכניות. הנה, אני עם ראש הנחש.
ראש הנחש. צריך לרוצץ את ראש הנחש.
זה אתה אמרת. מה קורה?
בסדר, מה המצב? מזמן לא... זה, לא שמענו אותך, לא ראינו אותך.
לא, אני פה, אני פה. אתה פשוט לא בשעות הנכונות. קיוויתי, ראיתי קצת החסימות, אמרתי, אולי, אולי, נתקעת.
מה, היה יותר מהיר מכל הימים.
זה בדרך כלל ככה, אתה יודע. הימים של המרתון זה הימים שהכי טוב להסתובב בהם בתל אביב, אבל דווקא אני בדרך ראיתי חסימות, באתי באופניים חשמליים, והייתה נוכחות יפה יחסית לשעת בוקר.
באמת?
כן.
איזה נוכחות? איפה הייתה נוכחות?
בצומת הפיל, ופה בכביש 5, בכפר הירוק.
לא ראיתי אף אחד.
אולי לא רצית לראות.
לא, לא ראיתי, לא היה.
כשאני
עברתי פה ב8:30, בכפר הירוק לא היה בן אדם אחד.
אז אני אראה לך תמונה, ב8:30 עברת
כמה היו? בחיית, בחיית, כמה היו? תראה לי את התמונה.
אני אראה לך.
תראה את התמונה, בוא, בוא, בוא נראה, בוא.
יאללה.
בוא, בוא נראה, בוא.
זה גם לא מצחיק אותי, הניסיון העלוב הזה להקטין את המחאה הזאת. כולל בשבוע שעבר, אז עכשיו זה רק הבוקר, זה רק צומת אחת, חכה להמשך היום, חכה...
אה, הם חסמו את הכביש?
ממש כך.
אז איך הגעת?
מדרכה צרה מלהכיל, אתה לא מאזין. באתי באופניים חשמליים. קוננתי ממאוד בועד.
הבנתי. כמה יש פה? איזה כמה עשרות?
לא, יש פה כמה מאות. אתה יודע את זה.
לא, אין פה כמה.
אבל זה רק במקום אחד, ינון. אבל עזוב, תקטין, תקטין, תחשוב שזה לא קיים, שזה מעט אנשים, שהציבור לא איתם, שהסקרים
משקרים. מה זה תחשוב? זה המצב, מה?
אם המצב שלכם כל כך טוב, אז מה אתם כל כך פוחדים מבחירות? אני עד עכשיו...
האנשים האלה חוסמים את הכבישים, מה זה למה?
חוסמים את הכבישים.
10 אנשים, ראיתי תמונה, בקושי 10 אנשים חוסמים את האלון.
אני אגיד לך שני דברים על זה. אחד, כשיש 10 אנשים, אז החסימה היא בדרך כלל 10 דקות, זה לא לשעות ארוכות, כמו החרדים למשל. ואני אגיד לך עוד משהו, חשבתי לפני השידור. אתה יודע, בסוף יש גם שאלה על מה חוסמים כביש. וכשחוסמים כביש, וכשמפגינים בשביל להציל חיים של אנשים, לא בשביל כסף לישיבה, לא בשביל להשתמט משירות צבאי, כשחוסמים כביש בשביל להציל אנשים בשר ודם שאתה רואה אותם בסרטונים והם הולכים למות, אתה יודע מה? זה לגיטימי הרבה יותר מאשר ההפגנות של כל האינטרסנטים, בטח של החברים שלך החרדים.
תגיד, למה אתה חושב שיש לי טעים במוח בשביל השטויות האלה?
מצוין, מי דיבר אליך?
למה?
אתה לא מבין שאתה...
למה?
אתה האמצעי לדבר לאנשים
עכשיו
אחרים?
עכשיו אתה מתחיל להגיד לי מה ראוי לחסום כביש ומה לא ראוי לחסום
בין
כביש?
בין היתר, אתה יודע, כן? באמת זה צריך לומר.
זה כאילו זה אנשים אחרים?
המסרים,
זה אנשים אחרים?
המטרה היא
זה
אחרת.
זה מסרים אחרים?
המטרה היא אחרת.
אלה מטרות אחרות?
בהחלט.
כאילו, כמה עוד פוזיציה, איפה ואיפה, כן? Mm-hmm. ופרוטקציה אתם צריכים בשביל להגיד אנחנו אנשים אחרים ולנו מותר. כמה אתה עוד צריך לבוא ולהגיד פשוט אנחנו אשכנזים, mm-hmm. אנחנו שמאלנים, אנחנו חילונים, אנחנו פרוגרסיבים, אנחנו ליברלים, ולכן לנו מותר. זה הכל, זה מה שתגיד, אל תתחיל. המשימה, המטרה יותר חשובה ויותר מאלה, אלה חושבים שזה מוות רוחני, אוקיי? אלה החרדים חושבים שזה מוות רוחני. שמי שיוצא הולך מפסיק להיות חרדי, מבחינתם זה יותר גרוע משומית.
לא,
לא אוקיי. לא, לא אוקיי, לא בשבילך. זה בשבילו. זה בשבילו, לא, לא אוקיי, לא אוקיי, זה מה שהוא מרגיש. אז אתה תגיד, לא, המטרה שלי יותר חשובה, אז לי מותר, אתה באמת אמרת עכשיו, אתה באמת ישבת פה עכשיו,
נכון.
וטענת טיעון שלך מותר, מה שלאחרים
לא,
אסור.
לא, אני טוען שהפגנות חטופים למען אנשים חיים להצלת חיים, זו הפגנה ברמה אחרת מכל הפגנה אחרת של בעלי עניין ואינטרס. ואני אומר לך שבעניין הזה, כשאנשים יוצאים החוצה בשביל להציל, יש דבר נשגב יותר מהצלת חיים בשר ודם. אל תזבל לי את השכל
נו,
על זה שהאמונה זה החיים של הבן אדם. גם לי יש חיים רוחניים. אני מדבר איתך על בשר ודם, על להציל אנשים.
איך חסימת הכביש עוזרת לזה? א', זה הפגנות נגד חטופים. זה לא הפגנות בעד חטופים. אתם תוקעים אותם יותר עמוק במערות.
בוא תעשה לי סדר פעם.
שנייה, זה דבר ראשון. בוא נתחיל מזה שההפגנות שלכם רק תוקעות את החטופים במנהרות, אתם מקשיחים את ליבם של חמאס, אתם מפריעים, אתם הורסים כל אפשרות למסע ומתן. זה דבר ראשון. בסדר? דבר שני, נגיד שזה עוזר, נגיד שזה... איך תסביר לי? איך עוזר שאתה חוסם לאנשים שממהרים לעבודה, לפגישות, למבחנים, לטיפולים רפואיים, לטיסות, לכל מיני דברים כאלה? איך עוזר זה שאתה חוסם אותם לשחרור חטופים?
אז בוא אני אענה לך. אחת, הגיע הזמן שתחליט, ושאתם תחליטו, מכיוון שכשהייתה ההפגנה הגדולה, יום הזעם בשבוע שעבר, אז נתניהו בפתיחת ישיבת הממשלה אמר בקולו שהמפגינים הם מקשיחים את עמדות חמאס, בדיוק כמו שאתה אמרת. יממה לאחר מכן, כשחמאס אמר כן לעסקה, תכף נשאל אותך מה קורה עם זה, נתניהו עולה ואומר בעברית בקולו, החמאס בפאניקה, כן, בלחץ
מהפגנות
אטומי. עכשיו תסביר לי, תסביר לי את ההיגיון המעוות,
כן.
שמצד אחד אומר נתניהו שההפגנות מחזקות את חמאס ומקשיחות את עמדותיו,
די, אין לי
ואחרי
טעים.
יממה,
חבר'ה, אין לי טעים במוח.
כי הכל פייק אצלכם. עכשיו תשמע, מוזיקה כי לא נעים לך, פתאום מישהו עונה לך, אתה רגיל לכל מיני שמאלנים שבאו לרצות אותך.
עד היום אף אחד לא ענה לי באמת, נכון.
האמת שלאחרונה זה קורה מעט מדי.
כן.
עכשיו תשמע.
כן.
אתם לא תצליחו, ואתה לא תצליח להוות, להוות את המציאות.
אתה רואה את זה? זה הקעקוע היהודי.
אני הקשבתי, אינו, אני הקשבתי.
זה קעקוע יהודי, אתה רואה?
יפה. איזה יהודי ואיזה נעליים, אתה יהודי.
זה קעקוע יהודי. אתה רואה? ככה, בבקשה. תשים על יד שמאל.
לא תצליח לטשטש את העובדה שיש עסקה להבאת 10 חטופים עכשיו. הביתה חיים. 10 יכולים להיות בשבת, כאן איתנו. יכול להיות ש8 ועוד 2 בהמשך. זה נמצא על השולחן. חמאס אמר לזה כן. לא כן אולי, לא כן מחר, לא כן מחרתיים, לא כן נדבר, כן. הולכים לעסקה הזאת, עסקה חלקית. אני לא מת על העסקה החלקית, אבל היא עדיפה משום דבר.
לא אמרתם שזו סלקציה?
עכשיו פתאום,
לא
פתאום, רגע, תן לי לסיים, פתאום, אתם... לא, אנחנו בכלל רוצים עסקה מלאה, בתנאים שלנו. כלומר, אתם לא רוצים עסקה בכלל, לא חלקית ולא מלאה. ההיסטוריה לא, לא תשכח.
לא תשכח. ההיסטוריה לא תשכח או לא תסלח?
גם וגם.
מה עם ההיסטוריה, אגב? מי שיכול לדבר עם ההיסטוריה, אני חייב לדעת אם היא לא תסלח או לא תשכח.
אז היא תעשה את זה, כן. וגם לך. כי אתה מוכיח את עצמך כאיש קטן.
תרימי טלפון להיסטוריה, בבקשה.
לא תסלח לאנשים שלא החזירו לכאן 10 ישראלים חיים מהמנהרות, בגלל שנתניהו מסתכל על הסקרים ורועד מפחד, בגלל שנתניהו לא רוצה ועדת חקירה, בגלל שאתם לא רוצים לעצור את המלחמה, ובגלל שאתם רוצים התנחלויות. זה המצב. עכשיו, אתה יכול להשתמש בפלטפורמות שלך, לנסות ככה להסתיר את המציאות, אבל היא נמצאת כאן. אני אגיד לך משהו אישי, ובזה אני אסיים את ה...
כן.
תשמע, אתה, מה לעשות, רצה הגורל וזה מצייר מאוד, אתה אדם עם כוח. תאר לך, היית קם בבוקר, והיית אומר, וואלה, אני היום, במקום לדבר גבוהה גבוהה על יהודים ועל הערכים וכל השטויות האלה, ועוד מעט וכל סליחות, אני היום מציל חיים. אני היום בא למיקרופון וצועק על נתניה, הולך לעסקה הזאת, אבי השרה.
כן.
אתה יודע, אולי היית יכול לעשות שינוי. אוקיי. מילא אני, זה צפוי. תגיד. אתה. אבל אתה איש כל כך קטן. אתה לא מסוגל אפילו את הדבר הזה לעשות.
אוקיי. בשם המספר התאים המצומצם שנשאר לי במוח, אני רוצה לשאול אותך.
מספר התחלתי לא היה כל כך גדול.
אתם לא, זה נכון. אתם לא אמרתם לפני, רק לפני שבועיים, שלושה, חודש, חודש וחצי, כל הכותרות שלכם, כל ההפגנות שלכם, כותרת ראשית בידיעות אחרונות וכדומה, שעסקה חלקית זה סלקציה?
לא. אנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה.
אני אראה לך את הכותרת.
לא, אבל אני אגיד לך, כי טוב שאתה שואל. אמרנו, סיום המלחמה, תמורת כולם, אנחנו בעד. כולם תמורת כולם, אנחנו בעד. אבל אם לא הולכים לכולם תמורת כולם, לפחות תביאו את החלקית.
לא, לא אמרתם.
עדיף חלקית על כלום.
לא אמרתם.
עדיף חלקית על כלום, בוודאי שכן.
לא, ודאי שלא.
לא יודע למי אתה מקשיב, אבל זאת העמדה. גם היום אני בעד עסקה, כולם תמורת כולם, אבל מי שלא מוכן, כולם תמורת כולם בסיום המלחמה, לפחות שיביא עשרה.
לא אמרתם. אמרתם שעסקה חלקית זו סלקציה, וקראתם לנתניהו מנגלה.
זהו, אני לא יודע אם אתה, איזה ציוצים אתה קורא. אני שומע את המחנה שלי, אני שומע, לפעמים הם אפילו גם לא נעים להגיד את עצמי, ואני אומר לך שמה שאנחנו אומרים כל הזמן, תביאו את מי שאפשר. ואם יש עסקה מלאה לשולחן, לכו עליה.
אבל זה לא מה שאמרתם.
אתם לא רוצים עסקה מלאה, תביאו את מה שיש. עכשיו, מה אתם אמרתם? בוא נשמע לך את נתניהו אצלך.
תן גם לדבר, בכל זאת, אתה יודע, לא כולם מתים על הפוזיציה שלך, ואנשים קצת סובלים כשאתה מדבר, ותן לי להקל, באמת, טיפה להקל על האנשים שמקשיבים לנו.
בבקשה.
א', אתם לא אמרתם את זה, אתם אמרתם לא לעסקה חלקית, אתם אמרתם זו סלקציה. עכשיו, כשנתניהו רוצה לכבוש, וזה מה שגרם לחמאס כמובן להישאר עם כל הכבוד להפגנה שלכם שבוע שעבר, באמת, אל תבזבז לי תאים במוח. די, אל תבזבז לי תאים. זה לא מצרך שאתה יודע, לוקחים אותו ומבזבזים אותו, כל אחד בא, לוקח לי תאים, משתולל. לא, זה לא יקרה. זה לא יקרה. ואתה עדיין לא ענית לי איך חסימת הכבישים הבוקר, כן, שעיכבתם אנשים לעמל יומם, איך זה עוזר לטענתך לשחרור חטופים. אני אשמח לשמוע.
למה אנחנו מדברים עכשיו על החטופים ולא...
למה אתה לא עונה?
על... הנה, אני עונה לך.
למה אתה לא עונה?
הנה התשובה. למה אנחנו מדברים עכשיו על החטופים ולא על הטיסות לאומן שאתם מממנים? או למה אנחנו לא מדברים על מה שקרה...
כי אתה התחלת לדבר על זה.
למה התחלתי לדבר על זה?
למה?
כי דיברנו על ההפגנות בדרך.
לא יכולת לדבר על זה בלי הפגנות?
לא.
למה לא?
מכיוון שההפגנה היא חלק מהיכולת א' להביע לחץ וכעס ציבור.
אז חייבים
חייבים. ובית להרים נושאים על סדר היום. מה אתה, ילד? אתה לא יודע את זה.
אז הנהגים האלה, בעצם מה שאתה אומר לי, חסמו את הכביש לנהגים בשביל שאתה תוכל לדבר על זה ברדיו.
בשביל שזה יהיה אישיו ציבורי לאומי, בוודאי.
כן,
אז... ברגע שאתה משתק מדינה, אז הנושא הופך להיות הנושא החם שכולם מדברים עליו. וברגע שאתה
לא יכולת לדבר עליו בלי שחסמו כבישים.
אני חושב שהיינו מדברים עליו פחות. אתה יודע, בוודאי לא היינו פותחים איתו. והנה הוכחה.
אתה פתחת
איתו. שאלת השאלה, קיבלת
תשובה. אתה פתחת איתו.
אני מקווה שהתאים שלך במוח מתמלאים.
יכולת לפתוח איתו, זו הייתה בחירה שלך, יכולת לפתוח איתו גם, אתה יודע, באתמול, מחר.
אתה יודע, אנחנו בכל זאת מחוברים למה שקורה.
זה הטיעון.
זה הטיעון שזה אותה הדרך להעלות את הנושא על סדר היום ולייצר לחץ ציבורי ולצאת תחושה שזה לא נורמלי. כי אתם מנסים לנרמל הכל. מבחינתכם, 10 חטופים שנשארים במנהרות למרות שיש עסקה לשולחן, זה נורמלי, כבר בטח, הגיוני, זה בסדר גמור, לא צריך להפוך שולחן.
אתה חושב שאתה רוצה לשחרר אותם יותר ממני?
חד משמעית, ברור. אותך לא מעניין לשחרר אותם, כי מעניין אותך דברים אחרים.
מה מעניין?
מעניין אותך למשל...
בוא תספר לי מה מעניין אותי. באמת אני שואל את עצמי, מה מעניין אותי?
שאלה רצינית.
אני אומר, אני אשדר עם יריב אופנהיימר, ואז ככה הוא יגיד לי, ואני אדע מה מעניין אותי. בוא תגיד לי, מה מעניין אותי?
מעניין אותך לגרש את העזתים, ולהתיישב בעזה. זה מה שבאמת מעניין אותך. אתה לא מעניין אותך להילחם בחמאס. מעניין אותך לנקום בעזתים על השביעי באוקטובר, להעיף אותם מכאן, אם אפשר...
להילחם בחמאס לא מעניין אותי?
לא, לא, לא. לא? לא. תמיד היית, והמחנה שלך תמיד הייתם בעלי ברית של החמאס, אני לא רואה איזה השתנה באופן דרמטי.
הברית הזאת עם החמאס, במה היא תפיינה?
במה היא תפיינה? ברצון לחסל כל סיכוי לפתרון ולהסדר. כשהיה פה הסדרים, כשהלכו פה להסדרים, היו שני צדדים שהתנגדו. בצד הפלסטיני החמאס, בצד הישראלי אנשים כמוך, יגאל עמיר, ברוך גולדשטיין וכו'.
איזה הסדר? הסדר עם מי? עם ערפאת שעשה את האינתיפאדה השנייה?
אתה רוצה לחזור לשם, אני אלך
איזה הסדר, עם מי ההסדר?
אבל העובדה היא שאתם תמיד הולכים עם הקיצונים בצד השני, ברית הקיצונים, בשביל לחבל בכל סיכוי להגיע לפתרון. אבל זה בסדר, זה מה שאתם רוצים. בוא נדבר על החטופים עכשיו. אתה היום מעדיף את המשך המלחמה, הישרדות נתניהו, העפת העזתים אם אפשר, השמדתם או גירושם, והקמת התנחלויות על פני החטופים. אתה מוכן גם להקריב את החטופים על זה? כי אתה יודע שזה אחד בעל חשבון השני, נכון?
לא, אני לא יודע, לא.
אפשר גם וגם.
נכון.
תן לי את התסריט.
אנחנו מכריעים את חמאס.
כן, איך זה נראה בו?
הם נכנעים.
כן. באים, יוצאים, רגע, נכנעים זה דגל לבן, איך זה נראה? תאר לי את זה ויזואלית.
הם משחררים את החטופים.
אז הם באים והם אומרים, אוקיי, אנחנו מרימים דגל לבן, יוצאים מהמנהרות עם החטופים, אומרים לנו, קחו את החטופים בבקשה.
נכון.
ועל השמאלנים אומרים שהם נאיבים.
אנחנו, בעזרת השם, מוצאים מדינות שיקלטו את העזתים, כן? הם מאגרים, ההיג'רה החדשה, מאגרים מרצועת עזה, כן? ואנחנו חוזרים, מחזירים מטרה ליושנה, ומיישבים את עזה, כמו שהיה, הייתה מושבה של יהודים, עד הפרעות בתרפת, ב-1929, אז הפסיק היישוב היהודי, ומחזירים את היישוב לרצועת עזה, שהיא חלק מארץ ישראל. מה הבעיה? לא הבנתי איפה הבעיה. כאילו, אתה מתנגד לזה? אתה מתנגד לזה?
אני שמח על הכינות
שלך. משהו פה לא מוצא חן בעיניך?
בוא נתחיל בחטופים. הרי אם החמאס יכנה וירים דגל לבן...
לא יכנה, יכנה.
יכנה, וירים דגל לבן, ללא תנאים. הרי הדבר ההגיוני מבחינתו יהיה להרוג את החטופים לפני.
למה?
שלא אמר להתאבד, כי הוא לא יקבל כלום בתמורתם.
הוא יקבל?
מה הוא יקבל?
יוכל לצאת החוץ החי.
זה לא מעניין את האנשים האלה. ואני אומר לך שמה שאתה אומר, זה קודם כל גזר דין מוות לחטופים. זה אחד.
זה אמרת, אוקיי.
שתיים.
קבעת.
שתיים, כן. זה כמובן דבר לא מוסרי וערכי, אבל זה חבל להשחית זמן פה בשידור
כן,
איתך. כן. לא ניכנס לנושא הזה. חוץ מכל הדברים האלה,
כן.
זה באמת דמיוני, ילדותי, אינפנטילי. המחשבה הטיפשית, שאתה תוכל להעלים מכאן 2 מיליון אנשים לאיזה מדינה אחרת שתקלוט
לא,
אותם, והם יעלו על מטוסים. זאת מחשבה שהיא, חוץ משהיא באמת חשוכה, היא גם מטומטמת.
למה חשוכה?
למה? כי בעיניי לקחת אוכלוסייה אזרחית
כן.
ולהרוג בה, ולהרוס את כל קהילותיה. ואז, תכף אתה תגיד להתנתקות, אני כבר יש לי תשובה. ואז גם לנסות לשלוח אותה למקום אחר ולהתיישב במקומה, במקום. אתה יודע, בהיסטוריה, זה בדרך כלל לא מקומות שאני בצד של אלה שעושים את זה.
בהתנתקות, ההתנתקות,
אנחנו החזרנו ישראלים לתוך ישראל, לא גירשנו אותם למדינה אחרת, לכן זאת לא אותה דוגמה, זה לא טרנספר, זה לא נעליים, מספיק עם הדמגוגיה, אוקיי? גם לי, תאי המוח קצרים מלהכיל, אז תביא נימוק קצת יותר רציני.
אז באיזה צד, אתה בצד שנדבחים, אתה מעדיף שידבקו בך ביישובים,
ממש לא.
אתה מעדיף לעשות שלום עם אנשים שרוצים להשמיד אותך, זה הצד שבו אתה מעדיף להיות, ואתה אומר שאני נאיבי, שבמשך עשרות שנים מכרתם לנו את הלוקשים הדבילים שלכם, שאפשר לעשות שלום עם הפירי אדם האלה, ובסוף הם שחטו בקיבוצים, לא בהתנחלויות, כן?
היה שלום בשישי לאוקטובר, היה שלום?
תגיד לי, מה הם רצו?
ספר לי משהו שלא ידעתי.
מה הייתה הבעיה ברצועת עזה שהם יצאו ושחטו יהודים?
שנתחיל להסביר לך מה הייתה הבעיה.
מה הייתה הבעיה?
קודם כל החמאס היה שם, שאתם עודדתם אותו.
למה הוא שחט יהודים בתוך הקו הירוק?
רגע, אבל אני אגיד לך משהו. מי שכל הזמן מנסה להציג, כאילו בשישי לאוקטובר היה פה איזה דו-קיום נפלא.
עזוב דו-קיום. תסביר לי
למה
ערבים, שנייה, תסביר לי למה ערבים, אנחנו הרי פינינו את רצועת עזה. למה ערבים מרצועת עזה המשיכו לראות טילים, ועשו את השבעה באוקטובר ביישובים, בתוך הקו הירוק, בקיבוצים, אלה שלקחו אותם לבתי חולים, לסיוע הומניטרי. למה?
אני אענה לך משתי סיבות. סיבה ראשונה, מכיוון שאתה לא פתרת את הסכסוך. ואתה המשכת את הסכסוך, אף הסלמת אותו מהממשלה הנוכחית. זה הרי לא ממשלה. אתה לא יכול מצד אחד לומר, אנחנו בשלטון, יש לנו את הממשלה הכי ימנית בעולם, אנחנו עושים את הדברים הכי גרועים, ואז להתפלא שיש פיצוץ. מי שניהל את המדינה בשישי, בשביעי ובשמיני באוקטובר, זה לא אני.
למה הם עשו את זה אבל?
מיני רוז.
לא התאים להם השלטון? השלטון של הימין לא התאים להם? זה בגלל זה?
אני אענה לך. א', כן, אבל הם, לא, כן, הם, אוקיי. הם עשו את זה,
כן.
א', כי חמאס הוא ארגון טרור שרוצה לחסל את מדינת ישראל, והוא אף פעם לא היה פרטנר שלי, הוא היה פרטנר
כן,
שלך,
כן.
ואני תמיד הייתי
בעד הצד השני. וגם אותם אתה לא רוצה לגרש מפה. גם אותם אתה לא רוצה לגרש.
את חמאס כן, זה לא, בדיוק ההבדל בינינו. כן. אני רוצה לגרש את חמאס, אתה יודע איך מגרשים כן. את חמאס? איך מגרשים את נתניהו?
איך? אתה עכשיו משווה בין נתניהו לחמאס.
אני שואל, איך מגרשים את נתניהו? מנצחים אותו בבחירות, נכון? נותנים כוח למי שמתנגד
לו. ברצועת עזה.
שנייה, לא,
אז הפתרון שלך הוא לעשות בחירות ברצועת עזה.
לא, נותנים כוח למי שמתנגד לו. והפתרון שלי ושל כל העולם היה שבמקום חמאס ברצועת עזה, יש שלטון אחר שאיננו חמאס.
אבל היה.
אבל עכשיו אנחנו רוצים שוב.
הם זרקו אותם מהגגות.
אנחנו רוצים שוב. ברמאללה זרקו אותם מהגגות. מי זרק את מי ברמאללה מהגגות? דווקא הפתח זרק את החמאס מהגגות.
לא, אבל ברצועת עזה מי זרק את מי מהגגות?
למדנו לקח, זה לא יקרה בהמשך. ואני אומר לך,
מה לא יקרה בהמשך?
החמאס לא יזרוק את חמאס.
את הרשות
הפלסטינית? אם הם זרקו אותם מהגגות, אז כנראה שיש הבדל ביניהם, נכון? כנראה שלא כולם אותו דבר. כן. אבל אתה תמיד בצד של החמאס, כן. של אלה שזרקו את המתונים מהגגות, כי אתה כל כך פוחד מאנשים שרוצים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מוכנים ללכת להסדר.
אוקיי, עכשיו תחבור נחזור לנקודה.
אותך, כי החזון בסדר. שלך זה לא שלום, אוקיי. ולא נורמליות, ולא חיי אדם, ולא חטופים, יש לך רק חזון אחד. לגבש את הערבים ולקחת להם את האדמה.
למה הם תבחו, למה הם תבחו בבארי ובכפר עזה? למה?
כי הם חמאס, קודם כל, והם חברים שלך. דבר שני, הם עשו את זה בין היתר.
אבל למה הם עשו את זה?
אני אענה לך. כי בסופו של דבר, מדינת ישראל לא רצתה, בגלל אנשים מהצד שלך, לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לאורך כל השלבים, לא רצינו, וככל שהזמן עובר...
אבל בערי, מה הקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני?
עזה, תראה...
מה הקשר של בערי לסכסוך הישראלי-פלסטיני?
מה זה מה הקשר? עזה... היא חלק מהסכסוך הישראלי-פלסטיני.
כן,
בבארי. בוני, אתה רוצה תשובה רצינית?
כן.
מי שגר בעזה, ואני פגשתי עזתים לפני השביעי באוקטובר, אתה יודע מה הם הכי רצו לעשות?
נו.
את מה שאתה חולם עליו.
כן.
הם רצו להגר מעזה.
נו.
אתה יודע למה? כי אנשים שבמשך 20 שנה גרים ברצועת שטח אחת של 20-30 קילומטר, וכלואים שם, ומנותקים מהעם שלהם בצד השני, ומנותקים מהעולם, ואין להם עבודה, ואין להם פרנסה, והדבר הכי טוב שהם יכולים לשאוף עליו בחיים, תן לי לסיים, זה לעבוד כפועל בניין בקיבוץ ליד, אז אנשים האלה רצו ללכת.
כן.
והייאוש היה גדול.
מעולה.
ואז הם הסתכלו, הנה, אתה רואה? אז אתה שואל למה זה קורה? קורה. כן. וברגע שאתה לא פותר את הסכסוך...
אז בגלל שהם היו מיואשים, הם אנסו נשים
לא,
בברי?
בגלל שהסכסוך בינינו לבינם לא נפטר, כן. אז הפיצוץ כן. תמיד יהיה.
הבנתי.
והפיצוץ הזה עוד יגיע שוב אבל מה, ושוב. אבל אתה יודע, איך, למה אבל לא, לא היה... ש... בוא אני אשאל אותך גם שאלה.
תן לדבר, נו.
אני גם רוצה לשאול אותך.
אתה לא נותן לדבר.
למה לא היה
שביעי באוקטובר? תן לדבר.
למה לא היה לנו שביעי באוקטובר?
אופנהיימר, תן לדבר. תן לדבר.
בבקשה.
יאללה. נו. תסביר לי, עוד פעם אני שואל אותך. הבנתי, הסכסוך לא נפטר.
נכון.
יש סכסוך, אתה אומר שהסכסוך הוא קווי 67. אם הסכסוך הוא קווי 67 וזה הפתרון, למה הם טבחו בבארי?
אני מסביר לך למה.
כן, למה?
הסברתי, אתה לא מקשיב. אחד כי הם חמאס.
כן. מה זה אומר כי הם חמאס?
עובדה.
מה זה אומר כי הם חמאס?
הם טרוריסטים.
כן.
הם אין להם שום...
אבל רצו אנשים אזרחים. רצו אלפי אזרחים.
נכון, שהם אזרחים תומכי חמאס.
כן.
אבל אתה יודע, לא רצו מיליוני, נכון? אלה הם חמאסניקים, שהם אנשים שהם בעיניי חיות אדם.
אבל חמאס נבחר שם בבחירות.
אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני שונא אותם יותר ממך.
כן.
יותר ממך.
אבל עזה בחרו את חמאס.
כי הם אנשים שעושים הכל בשביל לגרום למלחמה.
הם נבחרו בבחירות שם, לא?
הם לא נבחרו שם בבחירות.
זאת אומרת, היו בחירות.
אל תערבב.
היו בחירות וחמאס ניצח.
שאלת שאלה, אני אענה לך.
רק שנייה, בבחירות שהיו ברשות הפלסטינית, לא חמאס ניצח?
חמאס ניצח לא בבחירות ברשות הפלסטינית, הוא ניצח בחלק מהתקופות, בין היתר, מכיוון שאנשים הסתכלו על אבו מאזן, ומה הם ראו? הם ראו בן אדם שלא מסוגל להפיץ שום דבר, תן לי לסיים.
חמאס ניצח או לא?
הימין פה ניצח או לא?
שנייה, אז מה קשור?
בן גביר ניצח או לא? גם פה הקיצוניים עלו וגם שם, עכשיו זה תמונת מראה. למה זה קורה? לא, אתה שואל שאלה, תשמע תשובה.
לא, אבל אתה אומר, שנייה, אבל אתה אומר בגלל שזה חמאס. אבל רוב הציבור הוא חמאס, הם ניצחו בבחירות.
רוב הציבור בצד הפלסטיני, כמו רוב הציבור בצד הישראלי, נע מצד לצד. וכשהוא רואה שהסדרים מדיניים יכולים להביא לו איזושהי תקווה, הוא מתמתן. יש פה, אתה יודע, אתם קוראים את הסקרים הפלסטינים רק שנוח.
אני מדבר איתך על עובדות, אתה מדבר על תזות.
אני מדבר איתך על עובדות.
אני שאלתי למה הם טבחו בבארי, אתה אומר כי הם חמאס. עכשיו אני אמרתי לך, הם ניצחו בבחירות. רוב האוכלוסייה שם היא חמאס. אז אם רוב האוכלוסייה שם היא חמאס, צריך לגרש אותה או לא צריך לגרש אותה?
א', בוודאי שלא.
למרות שהם חמאס?
בוודאי שלא. אתה לא מגרש אוכלוסייה, אתה מתמודד איתה.
גם אם היא חמאס?
נכון.
אבל אתה אומר חמאס תבחו.
ילד בן 3, הוא חמאס? מה, אתה יכול לצחוק עד מחר. בסוף, מי שהיה פרטנר של חמאס זה אתה ולא במקרה, ואתם עדיין פרטנר של חמאס. אתה יודע איך אני יודע שאתה פרטנר של חמאס?
נו, איך אתה יודע?
כי מה הדבר הכי מפחיד אתכם?
מה?
מכל מה שמדברים.
נו, מה?
הכי מפחיד אתכם שהרשות הפלסטינית תיכנס לעזה. אוי ואבוי, הרשות הפלסטינית שנלחמת, איך אמרת, זרקו אותה מהגגות, כנראה שיהיה סיבה. האלטרנטיבה לחמאס, האלטרנטיבה הפלסטינית האמיתית לחמאס, היא עושה לכם גרדת. כי חס וחלילה שיבוא פלסטיני ויגיד, אתם יודעים מה, נמאס לנו מהמלחמות, לא רוצים יותר את הדבר הזה, אנחנו רוצים שתי מדינות. מה תגידו לציבור בישראל? איך תשב פה כל בוקר ותשכנע את הציבור בישראל שאנחנו הולכים למלחמת אין ברירה? כי יש ברירה. איך תצליח לשכנע את הציבור בישראל להקים התנחלויות שהם יודעים שהקמת התנחלויות תהרוס כל סיכוי לאיזשהו הסדר נורמלי? אתם הפכתם, הציונות הדתית ואתה, אנשים כמותך, הפכתם את המקום הזה לחסר תקווה, לחסר סיכוי, שאין פה שום אופציה שיהיו פה חיים נורמליים, ואתם שיטתיים. כל מי שמדבר נורמלי בצד שלנו, בצד שלהם, אתם רוצים להוריד לו את הראש. ואתם תמיד תעדיפו את חמאס על פני הרשות הפלסטינית, כי אתם תמיד תרצו שלא יהיה פרטנר בצד השני, ושיהיה לכם תירוץ להמשיך להילחם, לגרש ולהתנחל. זאת האידיאולוגיה שלכם, אנחנו פה מטומטמים הולכים אחריכם.
אם הרשות הפלסטינית שלך היא כל כך טובה, למה גם היא עשתה פיגועים, ולמה היא עשתה את האינטיפאדה השנייה, ולמה דחלן הוא זה שעשה את הפיגוע כנראה באוטובוס הילדים בכפר דרום, ולמה מרגע עד שחמאס שלט, כן, ועד ההתנתקות היה פיגועים וטרור על ידי הרשות הפלסטינית ברצועת עזה, עם הערבים האלה שאתה קורא להם ערבים טובים, כן, שאתה מגדיר אותם כערבים טובים, עשו את כל הפיגועים האלה.
הרשות הפלסטינית עשתה טעויות בעבר, ועשתה פשעים בעבר, ושילמה על זה מחיר כבד מאוד, כי האינטיפאדה השנייה הביאה מבצעים צבאיים קשים ביותר, כולל הזזתו של ערפאת מהחיים הפוליטיים, ואולי מהחיים בכלל, ואני אומר לך שגם שם יש תהליכים, רק בניגוד אלינו שהתהליכים כאן הם הפוכים, פה רק הולכים ומקצינים, בצד השני יש גם אנשים שמבינים שזה לא הדבר
אוקיי,
לעשות.
אוקיי, חפר,
עכשיו אם תשב פה, רגע, לא,
אתה לא מפסיק לדבר.
אל תשאל אותי, תשאל את ראש השבק הנוכחי, כן. זה של שעבר, זה של לשעבר לשעבר, זה של לשעבר לשעבר לשעבר, הממלא מקום, כן. והם יגידו לך, לא בסיסמאות,
כן.
ביום כך וכך, בשעה כך וכך, הרשות הפלסטינית יחד איתנו סיכלה פיגוע, כן. ביום כך וכך, בשעה כך וכך, הרשות הפלסטינית פלסטינית סייעה לנו לחלץ ישראלים שנכנסו בטעות לכפר פלסטיני. ביום כך וכך, בשעה כך וכך, הרשות הפלסטינית הציעה לנו כבעיות לכבות שריפות. עזוב אותי, אני תועמלן. עכשיו מעלי המקצוע.
אז עכשיו אתה אומר שהרשות הפלסטינית עשתה טעויות, היא עשתה טעויות בעבר.
שילמה עליהם מחיר כבד?
מי ששילם על הטעויות האלה זה יהודים.
גם?
כן.
גם אנחנו עשינו טעויות בעבר.
והרבה יהודים שילמו בדם על הטעויות האלה. נכון. ואתה עדיין יושב, כמה זה אחרי אוסלו מ-93, כמה זה יוצא, 30 שנה? ויושב ומבלבל לי את המוח.
יש לך פתרון אחר?
יושב ומבלבל לי את המוח על התהליכים שלכם, כן, וששרתם לנו בכל התקסים, את הבטחתם יונה, והחרטוטים שלכם על הערבים הטובים שלכם. אופנהיימר, זה נגמר, כן? כמה פעמים יצאו הקלטות ממה שאמרתי לך לפני השבעה באוקטובר, שאנחנו עוד נשלם את המחיר מעזה, ואתה אמרת לי לא, ומה פתאום, וכל מיני כאלה, ואני אמרתי לך שעוד לא התחלנו לשלם את המחיר, ואתה בלבלת לי את המוח על זה שאנשים שם מעבר לגבול, וזה הפתרון שיצאנו משם. תשמע, השטויות שאתם מדברים, נמאסו עלינו, יצאו עלינו מכל החורים. אתה יושב פה, כן, גר בצפון תל אביב, מבלבל את המוח על ערבים שאתה בקושי מכיר אותם, נפגש עם כל מיני אנשים. תן לי ערבי אחד שיגיד לך שהוא מבטר על, על, מה שהם קוראים 48. מה אתה מקשקש? איזה ערבים מתונים? איזה ערבים מתונים? שנייה, אני מדבר עכשיו, דיברת מספיק. מה אתה, איך אתה מרשה לעצמך אחרי השבעה באוקטובר, כן, שאתה יושב ומסביר לי אלה חמאס, וגם היום, גם את אלה שרצו, אז הכן עם הקביים שרץ לבזוז ולאנוס, אתה אומר שגם אותו אסור לגרש זה, ואני אומר לך שהפתרון היחיד הוא שהם לא יהיו פה. צריך הפרדה, אתם צודקים, צריך הפרדה. ההפרדה היא שהם לא יהיו פה. זאת ההפרדה היחידה שיכולה להיות. שיקחו את הדברים שלהם ויעופו מפה, אנחנו לא רוצים לראות אותם. האנשים האלה שעשו את פשעי המלחמה האלה, אנחנו לא רוצים שהם יהיו פה. והחרטוטים שלכם, שאתם לא מבינים את המקום, ולא מבינים את השפה, ולא מבינים את התרבות, ולא מבינים את הזהות, אתם לא, האדמה לא קדושה בעיניכם, והשפה לא קדושה בעיניכם, והאמונה לא קדושה בעיניכם, ואלוהים לא קדוש בעיניכם, ושום דבר לא קדוש בעיניכם, ואתם חושבים שהערבים אותו דבר. אז תן לי לגלות לך שהערבים לא כמוכם. הערבים חושבים כמונו שהאדמה הזאת היא קדושה, ובכל בית שלהם ברצועת עזה יש תמונה של הר הבית, של כיפת הזהב. לא של לא של אל-אקצה, של כיפת הזהב, שזה בכלל לא מסגד, אלא רק מונומנט שהם שמו בשביל לשמור על המקום הקדוש של קודש הקודשים שהוא שייך ליהודים. זה הם יודעים על מה הם נלחמים. אתה אין לך תמונה, אתה לא יודע מה זה הר הבית, אתה לא יודע מה זה קודש הקודשים, אין לך מושג מה אל-אקצה ומה לא אל-אקצה, אין לך מושג, אתה מנותק, אתה חי באיזה עולם, כאילו אתה חי באיזה אירופה. עכשיו, לך תסתכל באירופה מה קורה להם שהם הכניסו את הערבים, אתם רוצים שיקרה פה אותו דבר. לא ניתן לכם, תודה.
אוקיי, אז אני דווקא רוצה שעמוס עוז יענה לך, ולא אני. ובוא תשמע, דיברת...
הוא סיגר את המייס, עמוס עוז, עוד אחד.
רגע, שנייה.
הקוקפונים.
לא יודע. דיברת על מה אמרנו לפני. אז בוא תשמע את עמוס עוז, הוא אמר את מה שאמרנו לפני, תשמע את נבואתו לצערי שהולכת ומתממשת.
אם לא תהיינה כאן שתי מדינות, ומהר, תהיה פה מדינה אחת. אם תהיה פה מדינה אחת, היא תהיה מדינה ערבית מן הים עד הירדן. עוד, שכדי לעכב הקמת מדינה ערבית מן הים עד הירדן, תשלוט פה באופן זמני דיקטטורה של יהודים פנאטים, דיקטטורה בעלת סממנים דתיים וגזעניים, דיקטטורה שתדכא ביד ברזל הן את הערבים והן את מתנגדי היהודים. דיקטטורה כזאת לא תאריך ימים. כמעט שום דיקטטורה של מיעוט המדכא את הרוב לא האריך הימים בעת החדשה. גם בקצה הדרך הזאת, דיקטטורה של המיעוט היהודי על הרוב הערבי, גם בקצה הדרך הזאת מחכה לנו מדינה ערבית מן הים עד הירדן, ואולי גם חרם בינלאומי, או מרחץ דמים, או שני העונשים כאחד.
כל מילה, לצערי, לא רק שקרתה, אלא קורית.
כן, איזה מדינה אחת? הוא אמר מדינה אחת, אני לא מזהה פה מדינה, בדרך. הוא אמר דיקטטורה, בינתיים יש פה בחירות.
בוא נראה, גם זה כבר בסימן שאלה.
לא תאריך ימים, אוקיי, אמר לא תאריך ימים, הוא אמר המיעוט שולט על הרוב, בינתיים יש בחירות, והרוב הוא אנחנו, ואתם המיעוט. אתם לא מקבלים אותו.
אבל בין הים הרי לא כולם משתתפים בבחירות.
הוא אמר, מה זה, יהיה מרחץ דמים. בינתיים הדרך שלו, של הקשקשן הזה הובילה למרחץ דמים.
לא, לא, הדרך שלכם.
הוא וכל חבורת הסופרים האלה, כן, הקשקשנים האלה,
שהחריבו מדינה, שהחריבו מדינה,
הובילו למה שהוביל למרחץ דמים, זה האוסלו שלו. זה מה שהוביל למרחץ דמים, שהוביל השבעה באוקטובר.
הפתרון שלך,
כל מילה,
הפתרון שכל מילה לצערי מתרחשת,
דרך אגב, מה מתרחש ממה שהוא אמר?
מרחץ דמים,
מה הוביל למרחץ דמים?
דיקטטורה משיחית וגזענית של מתרחש.
זה דמוקרטיה.
חרם בינלאומי.
אנחנו בדמוקרטיה.
לא, אדוני, אתם רציתם, אתם עדיין רוצים לחסל את הדמוקרטיה.
מה זאת אומרת?
דיקטטורה.
איזה דיקטטורה?
מה זאת אומרת? להזכיר לך מה זה הפיכה המשטרית?
כן, מה זה?
להזכיר לך מה קורה פה במדינה?
איזה דיקטטורה? יש בחירות.
בוא נחכה אם יש בחירות. בוא נחכה שיש בחירות. דרך אגב,
היו בחירות והימין ניצח.
בוא נחכה בדמוקרטיה.
כן, יש בחירות.
לא רק הרוב קובע, אלא יש גם זכויות למיעוט.
נו, אוקיי.
אבל בוא נחכה.
אין פה זכויות למיעוט? אין פה זכויות למיעוט?
אתם רוצים לקחת אותם?
שנייה, שנייה. יש פה זכויות למיעוט?
כבר הרבה פחות.
איזה פחות? מה יש פחות?
חופש הביטוי למשל.
איפה יש לך חופש? אתה אסור לדבר? יש משהו שאתה רוצה להגיד ואתה לא יכול?
אני עוד יחסית פריבילג, אבל אני יכול להגיד לך שאם היו קוראים לי אחמד אופנהיימר, כבר הייתי כנראה יושב...
קודם כל, השם הוא אחמד, לא אחמד. בתור אחד שאוהב ערבים, תדע לפחות איך קוראים להם. תכבד לפחות את איך שקוראים להם.
אבל אם היו קוראים לי כך, אז כנראה שכבר הייתי עזוק פעם אחת עם דגל ישראל מאחורי, למרות שאין סיבה. ואם הייתי פחות, אתה יודע, פחות אולי אני, אז הייתי מוצא את עצמי כבר ערום באיזה תחנת משטרה שמחטטים לי, אתה יודע איפה.
אז הדיקטטורה? מה ממה שעמוס עוז אמר קרה?
מה, אתם מנסים לעשות פה דיקטטורה גזענית?
איזה דיקטטורה?
ומשיחית, מה לא קרה? תגיד לי מה לא קרה ממה שהוא אמר.
מה לא קרה? אין מדינה אחת. הנה, הוא אמר מדינה אחת. אין מדינה אחת, הוא אמר מיעוט שולט על הרוב. איך מיעוט שולט על הרוב, אם יש בחירות ואנחנו מנצחים?
אני אענה לך בצורה נורא פשוטה.
איך אנחנו מיעוט אם אנחנו מנצחים בבחירות?
שילה בטל זה מדינת ישראל? שילה, בטל, כל החברים שלך בהתנחלות זה מדינת ישראל, נכון?
מה השאלה?
לא, אז השאלה. יש כאן היום מדינה אחת, שאתה ואני כיהודים, במקרה הטוב אנחנו 50%, זה המצב. כי אם אתה חושב שהשטחים הם שלך, תעשה את החשבון. אם אתה חושב שהשטחים הם שלך, ערביי ישראל, פלוס ערביי מזרח ירושלים, פלוס ערביי ישראל, אחי, אנחנו מיעוט. אנחנו במקרה הטוב 50%. ולכן הוא כבר צודק. יש כאן מדינה אחת, שבה מיעוט, שזה אתה ואני היהודים,
שולחים
על הרוב. זה בסיס העניין.
שנייה, לא, קודם כל הם לא הרוב.
זה המצב, זה רק הולך ומחריף.
קודם כל, שנייה, שנייה, שנייה.
שאם לא תגיע לפתרון, זה יתפוצץ.
שנייה,
שנייה,
שנייה, שנייה. קודם כל זה לא חדש. לא השתנה שום דבר מ-67. שנייה, קצת תרבות.
דבר.
קצת תרבות. אתם אמורים להיות כאילו
הצד... לא, אני לא.
הצד התרבותי, לא?
אני לא תרבות.
טיפה תרבות דיבור. כן. לאבר זאת, מה הלחץ? שנייה, רגע, תקשיב שנייה, כן? א', מ-67 זה לא השתנה, בסדר? זה דבר ראשון. גם כשעמוס עוז דיבר, זה היה אותו מצב בדיוק. לא השתנה שום דבר, בסדר? דבר שני, תסביר לי איך המיעוט, לגבי המיעוט, כמה ערבים יש ביהודה ושומרון?
3.5 מיליון.
איפה הבאת את המספר
הזה? זה המספרים. עליהם מדברים.
איפה הבאת 3.5 מיליון?
זה המספרים.
טוב, בסדר.
כמה, בוא, אני אעשה לך הנחה, נוריד לך
מיליון. בוא נעשה רגע.
כן, בבקשה, תעשה.
צ'אט GPT, בסדר?
יאללה, תשאל אותו.
בוא נעשה. איי, כמה שטויות אתם מדברים, אלוקים, שום דבר לא יש, אפילו 7 באוקטובר. כמה ערבים...
אני בינתיים, בזמן שאתה מתמודד עם הטכנולוגיה... אני רוצה להזכיר לך את מה שאמרת פה, שמה שבאמת מעניין אותך בסוף, זה לגרש מפה את הערבים, וזה לא יקרה, אינון, זה גם מה שאמר לך.
2.7.
ותוסיף את מזרח ירושלים.
רגע, שתי הכבר.
עכשיו, זה לא יקרה, זה לא יקרה, כי הם לא הולכים אליהם.
2.5 מיליון, 2.5 מיליון, כמה ערבים יש בתוך מדינת ישראל?
2.7, תוסיף על זה את מזרח ירושלים.
שנייה, בסדר, אז כמה יש שם? 300,000? 3 מיליון.
יותר, 450.
בסדר. אז זה 3 ועוד 2 זה 5. יהודים יש פה כמה, 7-8, אז קודם כל אנחנו, עדיין אנחנו הרוב.
רגע, כמה יש בתוך מדינת ישראל?
יהודים כמה יש? כמה ערבים יש? אוקיי, ועוד 3 זה 5.
נכון.
ואנחנו 7.
כן.
אז קודם כל אנחנו הרוב.
איפה עזה?
עזה, מה הקשר? אנחנו לא בעזה. אנחנו לא בעזה.
אז מה זה עזה? תסביר לי פעם אחת. רגע, בתחילת התוכנית הסברת לי שאנחנו הולכים להתיישב בעזה, שעזה שלנו.
שנייה, אבל אנחנו לא בעזה. אבל אנחנו לא...
אם העזתים, אם מזרח ירושלים...
אם העזתים, זה עוד 2 מיליון.
אתה ואני, בין הירדן לים, מיעוט.
לא, אז זה עוד 2. אז זה תקו. אם העזה, זה תקו.
אם החרדים הם ציונים, דרך אגב?
מה זה קשור? לא, דיברנו על יהודים.
אם אנחנו כבר תיקו, כבר 50 מנדטים למפלגות פלסטיניות.
אתה אמרת שאנחנו מיעוט. שנייה, עכשיו לא הבנתי, אתה לא כולל את החרדים?
לא, לא, אני רק אומר לך, שבסוף, שבסוף שאתה...
אז במקרה, כולל עזה, שנגיד אנחנו כולל עזה, אז זה תיקו, אז אנחנו לא מיעוט, כן? אז עוד משהו שעמוס עוז אמר לא קרה, נכון?
רגע.
ואנחנו לא בעזה, אז זה חמישה. נכון?
בוא אני אגיד לך. במקרה, הרי יש מחלוקות על המספרים. במקרה הטוב, אתה טקו. ואם אתה חושב שלהיות במדינה שבה 50% מהציבור הם פלסטינים, שרואים במדינה הזאת פלסטין, ו-50% הם ישראלים ציונים שרואים במדינה הזאת ישראל, זה המתכון שלך לחיים טובים בישראל? אשריך.
כן.
אשריך.
כן.
עמוס עוז, כל מילה בסלע.
כן.
כל מילה לצערי, כל מילה. לוואי והוא היה טועה.
מה תגיד לי דבר אחד?
היינו חיים יותר טובים.
דבר אחד שקרה, אמרת כל מילה. דבר אחד שקרה.
נו, מרחץ דמים.
מה הוביל למרחץ דמים?
מה הוביל למרחץ דמים? בדיוק מה שאמרתי לך כל התוכנית.
מה?
כל עוד אתה לא תפתור את הסכסוך הזה. כל עוד אתה תמשיך את השליטה בעם אחר, זה יתפוצץ עליך.
רגע, ולמה רצחו יהודים לפני הסכסוך?
פעם זה יתפוצץ בגדה, פעם זה יתפוצץ בחוץ. למה? למה יהודים... לא, אני אענה לך. כי אז הייתה להם פנטזיה שאפשר להזיז אותנו מפה. כי אפשר למנוע את הציונות.
והיום הפנטזיה מהי?
היום יש כאלה שיש להם פנטזיה, מולם אנחנו נלחמים.
היום אין פנטזיה שאפשר להזיז אותנו מפה?
גם לך יש. זה בדיוק הבעיה. הבעיה היא בדיוק, זאת בדיוק הבעיה. שני הגורמים שגורמים לרוב האנשים שחיים פה חיים של גיהנום, זה אנשים כמוך שרוצים להעיף את הערבים, וחמאסניקים שרוצים להעיף את היהודים. זה בדיוק הבעיה. ואתם מזינים אחד את השני. הנה, הבנת משהו הבוקר.
אופנהיימר,
עשינו משהו טוב למען עם ישראל.
אופנהיימר, אתה לא במציאות.
אני לא במציאות. בוא, את המציאות שלך אנחנו חיים כל יום.
אתה מבלבל את המוח.
אני מזכיר לך מה שאני באופוזיציה.
הדבר היחיד...
אתה הקואליציה, את מה שאתה בישלת, אנחנו כולנו אוכלים כל יום.
הדבר היחיד שקרה מהדברים של עמוס עוז, שהוא הוביל למרחץ דמים. שלום, טלי גבילי.
בוקר טוב.
אמא של סמל רן גבילי, שעדיין חטוף. והוגדר על ידי צהל כחלל. תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
מה את אומרת בבוקר הזה?
אני אומרת שקשה. אני לא ממש מבינה את המחאה, או יותר נכון את כל מה שקורה היום. זה אמור לעזור להחזיר את החטופים. קשה לי עם זה מאוד. אבל לא נותר לנו שום דבר לעשות, אלא לעמוד מהצד ולחכות שהיום הזה יעבור.
כן, למרות שאת רואה, הם לא מצליחים לגייס הרבה אנשים.
תראה, אני יכולה להגיד לך שרוב העם, לפי מה שאני מבינה, רוב העם איתנו, כולנו רוצים להפסיק את המלחמה, כולנו רוצים שהחטופים יחזרו, אני לא חושבת שיש מישהו במדינת ישראל שלא רוצה לעשות את זה. שאלה היא איך. שאלה היא איך, אנחנו נמצאים כאן עם... עם אויב מפלצתי ברמות ש... שהוא פשוט נהנה לראות את מה שאנחנו עושים פה בארץ, את כל הפילוג הזה ואת כל הרעש הזה, ופשוט מעלה את המחיר של החטופים. זאת הבעיה, זאת הדילמה המאוד מאוד קשה שלנו.
טליק, אני מקשיב לך ואני שואל, אוקיי, מה האלטרנטיבה? מה היית מציעה למשפחות החטופים, חלקם... יודעים בוודאות שהיקירים שלהם עדיין נמצאים בחיים ואפשר להחזיר אותם חיים. מה את מציעה להם לעשות היום בבוקר? אם לא להפגין ולדרוש מהממשלה ללכת לעסקה חלקית ואולי אחר כך לעסקה מלאה.
אני חושבת שאפשר להפגין, אפשר לעשות המון המון דברים, כאילו אם אתה חושב, אם הם חושבים שזה הדרך, אבל לא לחסום כבישים ולא לערער כאן את הסולידריות ואת ה... איך אני אסביר לך? את החיים ה... שאנחנו חווים כאן, אני לא מבינה מה ההיגיון, מה ההיגיון בלחסום כבישים, בלעצור את העבודה, בלגרום, כאילו, את מי זה יעניין?
תראי, בואי, צריך לשים את הדברים על השולחן, מדובר בפעילי שמאל, הם כל פעם משנים את האידיאולוגיה, כל פעם משנים את הסיבה למה לחסום כביש, זה נכון כל דבר, זה בדיחה, מדובר באירוע שהוא פתטי, והם חושבים שאנחנו נאמין להם שעכשיו אכפת להם מהחטופים, לא אכפת להם מהחטופים, זה אירוע שהוא סוציולוגי, חברתי, כן, שהם רוצים להפיל את ממשלת הימין, ועכשיו הם מצאו סיבה שכביכול הם בעד החטופים, זה הכל, בואי, האמת לא אכפת להם מהבן שלך, זאת האמת.
אני חושבת, אבל שמי שבעצם נמצא גם, זה גם המשפחות. יש משפחות מסוימות שחושבות שכנראה לחסום את הכבישים, וכנראה לעשות איזושהי עצרה, תחזיר את החטופים, הם לא מבינים.
יכול להיות שגם משפחות האלה, אגב, יש אפשרות שגם אין, יש להם, הייתה להם תפיסה פוליטית קודם. זה גם שזה משתלב בתוך האירוע. לא שלא אכפת להם, ברור שאכפת להם, כן? כי הם משפחות וזה נוגע בהן. אבל האירוע עצמו הוא אירוע פוליטי.
אני מסכימה.
אני, א', אני חושב זה עוד קין לימין, שהוא לא משתתף בהפגנות האלה, ושהוא בחר ככה להדיר את עצמו מזה.
אבל בוא תסביר לי, מה זה יעזור? אני רוצה ללכת להפגין, אם היה...
מה זה עוד קין לימין? אתם לקחתם את רונן צור, ואת רונן צור, ואת
ליאור חורב,
עכשיו אתה נכנס לרחילות, איך יכול להיות שלוקחים למטה החטופים את רונן צור וליאור חורב, שני אנרכיסטים הכי קיצוניים נגד הממשלה, שאיך, ואתה אומר, הפכו אפילו את האירוע הקדוש הזה לאירוע פוליטי.
בוא אני אגיד לך
אפילו את זה הפכתם לאירוע
בזמן
פוליטי.
בזמן שהערוץ שלך...
אתה בא בטענות למה הימין לא משתתף
בזמן בעבור. בזמן שהערוץ שלך שידר שקופית, חג שמח, סוכות שמח, כל רלוונטי? השביעי באוקטובר, רונן צור כבר...
רגע,
שאלת שאלה.
אבל מה זה רלוונטי?
אני אענה לך, רונן צור כבר הרים טלפונים והקים מטה. יכלת אתה להקים את המטה. אתה צודק? למה אתה לא קפצת?
נו,
אני לא מבין. אלה שקופצים, אתם באים אליהם בטלפון, אני רוצה לשאול את טל.
אז בגלל שרונן צור הקים מטה,
בוודאי, תקימו אותי.
אז הוא האיש הפוליטי.
מישהו לקח לך את האפשרות להקים מטה?
למה אתה לא הקמת מטה?
למה אפילו לשדר לא שידרת באותו יום? לא, זה בדיוק העניין.
מה זה חשוב?
אבל רגע, טלי, נכון.
אנחנו כרגע רוצים לסיים את העניין ולהחזיר את החטופים. אתה חושב כאילו שלעשות הפגנות ולחסום כבישים, יחזירו את החטופים, אני, אין לי סיבה אחת, יכול להיות שאני גם מתחיל.
אני חושב ש...
אני באמת לא
רואה. אני חושב שעושים עבודה מאוד קשה לטשטש את העובדה, שאפשר להחזיר מחר 10 ישראלים בחיים ועוד 18
ואת כל השאר אנחנו נחכה.
רגע, לא יודע, אני בעד עסקה מלאה, אבל לפחות, לפחות את זה, מה, נקריב את 10 בשביל לא לקבל
אחד? אבל הם לא רוצים.
רגע, רגע. לא, אבל חמאס אמר כן. אבל יש...
ממש לא, הוא אמר כן, במהלך כל השנתיים האלה.
טלי, כסבי את השאל, בשנתיים אמר כן ולא, ועובדה שהיו עסקאות, אבל בסוף עכשיו, חמאס אמר על העסקה של 10 כן. זה נמצא עכשיו על השולחן. אני הייתי שמח שהייתה עסקה מלאה על השולחן, אבל ביבי לא רוצה, אז הולכים ל10.
למה צעקתם את זה?
רגע, ולכן אומרים אנשים...
רגע. אתם צעקתם, לא, מה פתאום, מה פתאום, את כולם ביחד.
טלי, אומרים אנשים...
כולם ביחד, אתם רוצים חלקי.
אנחנו רוצים כמה שאפשר, היום. נכון, זה...
אנחנו רוצים את כולם פה, וכדי שכולם יגיעו לכאן, אנחנו חייבים להכריע את החמאס, כי לא יעזור לנו שום דבר. אנחנו 11 שנה ישנו בשקט שגולדין ושאול היו בשבי. עשיתם משהו? לא עשינו כלום. יש לנו כרגע את האופציה להיות בפנים, ולהכריע את החמאס ולהוציא את החטופים כדי שאף אמא אחרת לא תהיה כמוני. וזה הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לקחת בחשבון עכשיו. לא צריך לתת להם לחיות. לא צריך לתת להם לשרוד. הם רוצים רק להרוג אותנו. וכל פעם שאנחנו עומדים בכביש ואנחנו צועקים ואנחנו עושים את כל ההתפלגות הזו, אנחנו נוצרים אצלהם כוח. הם יושבים, מסתכלים עלינו וצוחקים. אני כל היום נמצאת ברשתות הערביות. אני כל היום רואה את מה שהם עושים, את כל הציטוטים, את כל ה...
לא יודע, אני לא ראיתי, אני רואה גם לא מעט דיווחים פלסטינים, לא ראיתי אפילו דיווח אחד שבו מישהו צוחק בחודשים האחרונים, אולי זה דווקא יכול לעודד את הישראלים, שאנחנו המללנו אותם בצורה כל כך קשה, אבל בסוף, אחרי שנתיים, לא נשיג עוד הרבה יותר מה שהשגנו, אבל מה שבטוח שיקרה, זה שאם נלך על מה שאת אומרת, אנחנו מקריבים את החטופים, הם לא ישרדו. הם לא ישרדו. ולכן אומרים הרבה מאוד ישראלים.
אתה מסביר לה אם שהיא לא דואגת מספיק לילה. לא הבנתי. מה הסיטואציה?
אני שואל אותה שאלות.
אתה לא שואל, אתה מסביר לה.
לא, אני שואל אותה. תכף תגיד מסביר. אני שואל אותה את השאלה המתבקשת. אם הולכים עכשיו להמשך המלחמה, חיי החטופים בסכנה קשה.
ברור. חיי החטופים בסכנה קשה כבר כמעט שנתיים. כמעט שנתיים הם בסכנה, ועכשיו תוציאו הצהרה, תשאיר עוד 10, זאת אומרת, לא תשאיר אותם כאילו בסכנה, זה בסדר, אנחנו מצמצמים את הרווחים? לא, אנחנו חייבים להכריע את החמאס, חייבים...
איך נראית הכרעת חמאס? איך זה נראה? תארי לי. הרי אנחנו כבר לא יודעים אפילו לומר שם של מנהיג חמאס אחד שנמצא בעזה, נכון? חיסלנו את כולם. אין כבר גדודים פעילים, זה לא שיש שם עכשיו גדודים ומחלקות ומשרדי ממשלה ותשתיות וכסף שנתניהו מעביר להם. אין את כל הדברים האלה.
למה הם לא רוצים
להחזיר את כולם? נשארה, רגע, נשארה תנועה צבא גרילה של פה ושם אנשים שמפוזרים עם נשקים. איך בדיוק מכריעים את הקבוצה הזאת של האנשים? מתי נדע שהכרענו? שנגיע לאחרון?
בחיבוש את השטח, אני לא רוצה לגור בעזה.
אוקיי.
תכבו את השטח ותחזירו להם את זה אחר כך. אתה לא מרחם על אותם, עזתים שנמצאים שם, שבעצם יוצרים את המצב שגדלים על שנאת ישראל ויהודים, וכל מה שהם רוצים מגיל אפס זה מה שהם שואבים? אתם לא מרחמים עליהם? איך אתה כאילו יכול לבוא ולהגיד, זאת אומרת, בוא נשאיר את מה שיש כרגע, ושכולם כאילו יחזרו להיות
אפיק. לא.
זה לא יכול לקרות, אנחנו נמצאים כרגע בתקרית מאוד 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 קשה. לא רק שלנו, גם שלהם. אם אנחנו לא נכריע אותם, אם אנחנו לא נעקור אותם מהשורש, אנחנו נמשיך...
אבל מה זה נקרא לעקור מהשורש ולהכריע? אוקיי, צהל נכנס לתוך עזה, משוטט בכל השכונות ובין כל הבתים.
יגרום להם להוציא דגל לבן, יגרום להם להגיד, די, נמאס לנו, זה מה שצריך לעשות. אנחנו כרגע לא עושים את זה, ויש עוד הרבה הרבה דרכים. אנחנו מכניסים להם סיוע הומניטרי וחשמל ומים, ואני לא יודעת מה, אפשר לקטר, אפשר להזיז, לכבוש חלק, 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 חלק מהרצועה. יש כל כך הרבה אנשים שאני שומעת אותם מהאלופים שכאילו רוצים, שיש להם תוכנית, ועד אני לא יודעת מה. יש תוכניות שאפשר ליישם אותם, אנחנו לא מיישמים, אין לי מושג למה אנחנו מפחדים, אין לי מושג למה אנחנו לא עושים את זה, ואני בטוחה שעכשיו קרה איזשהו משהו, יש כאן איזשהו זיק מסוים חדש, שאולי, אולי, אולי נצליח באמת להכריע אותם או להכניע אותם, מה שהיינו צריכים לעשות את זה כבר לפני שנה ושמונה חודשים.
היינו בתוך רצועת עזה, בתוך העיר עזה, והיו כתבים ואנשים ששירתו במילואים שלהם ומכירים כבר את כל השכונות. ואחר כך אני זוכר, גם הסתכלתי קצת לפני התוכנית על ארכיון של נתניהו אצל עינון, איך הוא מספר שאנחנו עוד מעט מסיימים את השלב העצים של המלחמה, ואנחנו פונים לדברים אחרים, ורק עוד רפיח, ורק עוד פה, ורק עוד שם. הרי ברור שאחרי שנגיע לתוך עזה ונשוטט שם ונאבד הרבה מאוד חיילים כנראה, אז פתאום הסבירו לנו שלא, בכלל יש עוד משהו אחד בבית חנון, ואחרי בית חנון נחזור לרפיח, ואחר כך נחזור לחניון.
לא, עד עכשיו הוא נתן צ'אנס לעשות עסקה שלא יצא לפועל.
אבל הנה, יש הסכמה, יש כן.
הוא גרר, אין הסכמה.
למה יש? ביום שני שעבר, חמאס אמר כן. טוב, זה כבר
עניין.
כל הדיבור הוא פשוט, זה אירוע פוליטי, מדובר באיש פוליטי, שכל חייו הם אירוע פוליטי, והוא עכשיו רוכב על האירוע הזה.
נוכח לך במשפט שאתה טועה.
אנשים שהוציאו מרוח צהל את ערך הניצחון, וחושבים שהערבים הם מסכנים, ושאנחנו לא בסדר, וזה הכל אותו לופ, אנחנו נמצאים בתוך לופ בלתי נגמר.
אני מרסק את כל מה שאמרת. אני בעד שגנץ ייכנס לממשלה תמורת העסקה.
בסדר גמור.
הנה, אתה רואה? החטופים חשובים לי מראשו של נתניהו. קדימה, חובת ההוכחה עליכם.
עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, בגלל שיצאו רק עשרה ויש עוד עשרה ועוד חללים.
אני בעד עסקה מלאה. אני סיום המלחמה תמורת כולם. אז בוא נציע אותה.
אבל הם לא רוצים.
תודה.
אבל למה הם לא רוצים?
הצענו.
תליק. תליק וילי, אמא של רן, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
כן.
כן.
אתה יודע, מישהו שלח לי נתונים בשנת על דוחות על אירועי פשע. בשנת 2000, באנגליה וווילס 8,500 אירועים, בגרמניה 8,100, בצרפת 7,500, בפולין 2,400.
אוקיי.
בשנת 2023, באנגליה וווילס 68,000, עלה מ-8,000 פי עשרה, לא, כמעט פי 68,000, גרמניה 39,000, צרפת 42,000, פולין 1,100.
בגלל הערבים, אתה אומר.
אז, יש לך הסבר אחר?
לא יודע, אבל שכנעת אותי. אני באמת רוצה מדינה שיש בה רוב יהודי, אמנם קצת יותר קטנה בשטח, אבל שיש בה
זה...
רוב יהודי וציוני.
אתה לא רוצה ערבים.
אתה רואה? לא, אני מאוד רוצה ערבים. אבל אני רוצה מדינה יהודית, דמוקרטית.
למה?
שלצידה.
למה אתה? למה
כי יש תנועה לאומית יהודית.
למה?
כי אני
למה?
חלק מהלאום
אבל,
היהודי.
תראה, הגזענות הזאת.
אבל הנה, שכנעת אותי. שכנעת אותי, אינון. תראה. אז אם הם כל כך איומים, והם כל כך נוראים, כן. והם כל כך גרועים, והם מה שאתה רוצה.
לא, הגזענות הזאת לא טובה.
אובססיבי
למקומות טובים.
לספח אותם לישראל. למה אתה אובססיבי לספח את הפלסטינים לישראל?
אני לא רוצה לספח את הפלסטינים לישראל. מישהו רוצה לספח את הפלסטינים לישראל?
אז מה אתה רוצה לעשות?
כרגע מדובר על סיפוח של שטחי C.
הבנתי. יש לך מזל שאנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה. תקשיב. האמת שאני...
תאר לי את הלב, אני לא מכיר רופא אחר.
אני חיכיתי לפגישה איתך כי רציתי לשאול אותך משהו, אפשר?
כן.
אתה, יש לך משהו בעיניי קצת ציני, אתה מצייץ כל יום, היום ה-385, יום לפרסום עלילת הדם של גיא פלג ותרעלה 12, לוחמי כוח 100 בשדה תימן, פרסום שגרם לגל האנטישמיות הגדול ביותר מאז השואה, עדיין לא נמצאו אשמים. אז קודם כל זה רפרנס לאלה שסופרים את הימים של החטופים במנהרות, בעיניי זה גועל נפש, אתה משתמש ברפרנס הזה, אבל זה הדבר הקטן. הלכתי לכתב האישום, אוקיי? לראות על מה אתה מגן. כל יום, לא איזה משהו פעם ב... כל יום תקשיב על מה אתה מגן, ואז תסביר לי איך זה, איך זה, איך זה מתיישב. בכתב האישום.
הלכת לכתב האישום והגעת או שלא הגעת?
הנאשמים בעטו בעצור, דרכו עליו, עמדו על גופו, היכו ודחפו אותו בכל מקום. לרבות באמצעות עלה, גררו את גופו על הרצפה והפעילו כלפיו אקדח טייזר, לרבות בראשו. עכשיו אני מבקש מהילדים שמאזינים לנו להתרחק מהמקלט. תוך כדי ביצוע המעשים האמורים, נפל כיסוי העיניים של העצור, ולאחר מכן אחד הנאשמים דקר את העצור באקוזו, באמצעות חפץ חד, אשר חדר בסמוך לפי הטבעת של העצור, וגרם לו לקרע בדופן הרקטום שלו. לאחר מכן, אחד מהנאשמים פקד על העצור להכניס לפיו עלה שהחזיק מתוקף תפקידו. וכולי וכולי. עכשיו, ויש עוד זוועות, ואחרי זה הושפז גם עם דימומים, ונאלץ לעבור ניתוח. אני שואל, על זה אתה מגן כל בוקר? כל בוקר אתה אומר, אני רוצה להגן על חבורה של לוחמים, שלקחו עציר, ואני לא רוצה לחזור על הביטויים האלה, זה כאילו הקטע שלך? זה מה זה? זה עושה לך נעים? זה מגרה אותך? זה מה זה? זה הרי חייתיות, לא חשוב עכשיו מי הבן אדם, שיהיה גדול הרוצחים. המעשה הזה הוא מעשה חייתי, שלא צריך לעשות, בוודאי לא על מדים, לא צריך לעשות בכלל. אתה יודע, אתה יכול להגיד, הם טעו, לא, אתה רגע, איכשהו, אתה מגן על זה. אתה מגן על הגועל נפש הזה. ואתה כאילו אדם נורמטיבי, תסביר לי את ה... כאילו, תסביר לי את הסתירה. איך אתה יכול בבוקר להכין סנדוויץ'ים לילדים, ואז לכתוב כמה טוב שעשו דברים כאלו לבן אדם.
סיימת?
לגמרי.
א', כן משנה מי הבן אדם. הבן אדם הזה עשה מעשה מגונה בחיילת לפני שהם הגיעו. לפני שהחיילים הגיעו, הוא עשה מעשה מגונה, חשף כל מיני איברים שלו ועשה מעשה מגונים.
מוזר, לא שמעתי על זה בחדשות. מפתיע.
מעניין שלא...
גם לא מעמידים אותו לדין על זה, מפתיע.
מעניין שלא שמעת על זה בחדשות.
אבל לא חשוב, זה גם כמובן לא מצדיק, אבל כן.
אוי, זה ממש מעניין.
בוא נמשיך.
איך קרה כזה דבר? מפתיע, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא התנגד למעצר. ולכן היה צריך להשתלט אליו בכוח. זה דבר ראשון. דבר שני, אני מדבר על עלילת הדם, שמה שאמר גיא פלג בתרעלה 12, בעקבות הסרטון, הוא אמר שרואים בסרטון שהם אונסים את מחבל הנוח'בה. זה מה שנאמר.
הבנתי.
כן?
ולהכניס חפץ חד לתוך פי הטבעת של בן אדם, לתוך הרקטום, זה בעיניך לגיטימי. זה לא אונס, למשל.
אתה כרגע שזה לא היה בפי הטבעת, אלא בסמוך לפי הטבעת.
למה?
בסמוך לפי הטבעת, הקראת, כן? אין בכתב האישום שהם אנסו את מחבל הנוח'בה, לכן זו עלילת דם. כי כשאתה...
הוא קרא, וגרם לו לקרע בדופן הרקטום שלו. תסביר לי איך עושים את זה, סליחה על הרזולוציות, כן? איך עושים, תסביר לי איך עושים את זה.
יריבוש, נאמר, הסרטון שהודלף כנראה מהפרקליטות, אולי מהפצרית בעצמה,
בשביל, כי הפעלתם מכונת רעל.
גיא פלג, כן, טענו שם בתרעלה 12, שרואים שם שהם אנסו את מחבל הנוח'בה. זה לא מופיע בכתב האישום. האם לדעתך זה כן נכלל בגדר עלילת דם או לא? כשאתה טוען שמישהו עשה פשע, ובסופו של דבר מתברר שהוא לא עשה את הפשע הזה, וכשטענת את זה עוררת גל אנטישמי מטורף. האם כן מדובר בעלילת דם או לא מדובר בעלילת
לא
דם?
לא מדובר בעלילת דם, בהחלט לא. אני אסביר לך למה.
למה?
מכיוון שכשאתה מחדיר דברים לאיבר מין של בן אדם, בין אם הוא גבר ובין אם אישה, אתה מבצע
לא כתוב שהחדירו לו שם
שום דבר. האם אחר כך, רגע שנייה.
לא
אז ש... ממה נקרא לו הרקטום, תגיד, ממה? א'
לא ידעתי שזה איבר מין.
א'
לא ידעתי שזה איבר מין, אבל בסדר, נגיד.
אז כן. יש לי חדשות בשבילך.
כן.
ינון, אל תשחק, כן. באמת. אתה עכשיו מתפתל. אני רק רוצה לומר, שעל המעשים המחרידים האלה, כן. אתה כל בוקר בוחר להגן.
לא.
וזה מעיד על השיבוש הפנימי העמוק שיש לאנשים כמוך.
אני מדבר על זה שהם אמרו שיאנסו את מחבל הנוח'בה. האם זה מופיע בכתב האישום שאנסו את מחבל הנוח'בה?
קודם כל, גם בכתבה, הוא לא קובע שאנסו, אני לא חושב שהוא ישתמש במילה אונס. הוא מראה איך מחדירים ומוצאים...
אתה רוצה
שנקשיב לה? כן. הוא מראה איך מחדירים ומוציאים משהו ממה שנראה כמו עקוזו של אותו אדם.
כן.
והכתב אישום טוען את הווידאו.
זה מטושטש, אז אני ראיתי בי את השטושלי
הורג בי. אבל אני מדבר על מה שיש. מילא היית אומר לי, לא היו דברים מעולם. אתה יודע מה? באמת, לקחו אנשים...
אני ראיתי גם בלי התשטוש. זה שקר. לא רואים, כי זה לא קיים. אם היו רואים, זה היה בכתב האישום. מה אתה משקר?
אז אני ראיתי. אני ראיתי פה באולפן, ואני רוצה לשאול אותך.
מה ראית?
הטקסט, אתה בורח לקלטת, ואני שואל אותך.
מה ראית?
הטקסט שיק.
מה ראית? מה ראית?
ראיתי החדרה והוצאה של משהו. אולי אני לא יודע של מה, כי זה מרחוק, אבל...
אז למה זה לא בכתב האישום?
רגע, אבל אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה. מה שעכשיו הקראתי לך, כן? לדעתך זה דבר שראוי לעשות אותו? לדעתך זה דבר שהוא... אתה כמו... היה פה מישהו שאמר שזה מה שצריך לעשות.
אם מדובר במחבל נוח'בה, שעשה מעשה מגונה במחבלת, והתנגד למעצר, אז יש עניין שמפעילים כוח.
הבנתי.
אז בסוף מאשימים את החיילים, את הלוחמים, גוררים אותם כבר שנים, כן, בתוך האירוע הזה, בעוד שאת מחבלי הנוח'בה עוד אין כתב אישום אחד כלפיהם. על החיילים יש כתב אישום, על מחבלי הנוח'בה אין כתב אישום שרצחו ואנסו. תשמע, התרללת שלכם היא כל כך גדולה, שמה שנורא שגם אחרי השבעה באוקטובר, אתם לא התפקחתם. זה התרלל, זה הנורא. אתם ממשיכים לתרלל, מדברים את השטויות והאבלים שלכם, יש לכם בכלל פרצוף להראות את הפרצוף שלכם, אחרי מה שעוללתם לעם ישראל, האסון שגרמתם, עם כל האוסלו האידיוטי שלכם, הפשע הזה, במקום שיעמידו את פושעי אוסלו לדין, אתם ממשיכים לשבת באולפנים, ולבלבל את המלון, להעמיד אותם לדין.
לא, אולי, אתה יודע,
פושעי אוסלו לדין.
אנשים כל כך גרועים, אולי גם אותם צריך לפרק מהבחינה הזאת.
אתם עשיתם פשע נגד עם ישראל. פשע נגד עם ישראל עשיתם, שבסוף נגמר בשפיכות דמים. ועכשיו אתה יושב פה ועוד מרשה לעצמך לשבת באולפן ולבלבל את המוח בהגנות שלך על מחבלי נוח'בה ועל כל מיני רוצחים, כן לגרש אותם, לא גרש אותם. אין לנו כוח לשטויות שלכם. שחררו אותנו.
אתה מבין עברית.
שחררו אותנו. שרתם לנו בכל הטקסים את שירי השלום שלכם.
אתה מבין עברית, גם אם היו עושים.
אל תגידו יום יבוא, אביאו את היום. אל תיסו תפילה.
רצף הבלים ושטויות, אתה הרי מבין עברית. אני אומר לך שאם היו מביאים עכשיו כתב אישום כזה, שאיגל אמיר, שהוא בעיניי הבן אדם שעשה את הפשע הכי גדול למדינת ישראל, ואתה ניהלת איתו שיחות טלפוניות.
נכון.
יפה, אתה רואה מי החברים שלך, מי החברים הטלפונים שלך.
זה שדיברתי עם מישהו, זה אומר שהוא חבר שלי.
לא יודע, אני לא התקשרתי לאיגל אמיר.
הוא התקשר אליי.
היא נותנת.
מה הבעיה? לא הבנתי.
אם איגל אמיר התקשר
אליי. אני קודם כל עיתונאי.
ברור, ברור.
זה מה שחשוב לי.
אז אני לא עיתונאי, ואני אומר לך, אם כי יש לי... אם היו עושים את זה ליגאל אמיר...
על מחבל נוח'בה אתה מגן, רגע. אבל על ליגאל אמיר לא.
אם היו עושים את זה ליגאל אמיר, כן. אני לא הייתי בעד השוטרים האלה, או החיילים האלה, והייתי אומר שצריך להעמיד אותם לדין. ולא הייתי קם בבוקר, מצחצח שיניים, אומר לעולם ולמשפחה שלי, בוקר טוב, מה נשמע? רגע, רגע, שנייה, אני חייב להיכנס לטוויטר, להגן על אנשים שלקחו בן אדם, והקראתי מה שעשו לו.
מה?
ואתה יודע, כן. זה עכשיו... זה גם, איך, מה, למה זה רלוונטי?
אלילו עליהם עלילה דם.
זה, מה עלילה דם? תקרא את כתב האישום.
אמרו שהם אנסו מחבל.
מה, תקרא את כתב האישום?
אין אונס מחבל בכתב האישום.
אז אין את המילה אונס, אבל תקרא, יש שם את הכל. מה, אתה משחק בכאילו?
זה לא עניין של מילה אונס, זה פשע שהוא קיים או לא קיים. מה זה המילה אונס? אין את המילה רצח. אז אין את המילה רצח. אין לי טעים.
למה זה נושא כל כך חשוב? כי זה גם מתקשר לאתמול, ההפגזה של אתמול. ההפגזה של אתמול שמזעזעת את כל המדינה, את כל העולם, ואפילו פעם ראשונה גם כמה ישראלים. אם היא לא הייתה משודרת כדבר שלילי, אתה הרי היית מעלה אותה בחשבון הטוויטר שלך, והיית אומר איזה יופי, או נותן שם איזה הלצה. כי חוץ מזה שאתה מביא אותנו למלחמה אינסופית, אתה אוכל את הערכים הבסיסיים של החברה מבפנים. ממש כמו תרמיטים, אתם מחסלים את החברה הישראלית מבפנים מבחינת
לא
הערכים
תרמיטים,
של...
לא תרמיטים,
עכשיו, לא?
לא תרמיט זה רמייה. תרמיט זה חיה.
אז אתה רואה, הרווחתי פעמיים. כן. עכשיו,
תרמיתים,
ראיתי שיצאת נגד הכתב של הארץ שנתן את הפרשנות לאירוע הזה, שאמר שמה, אנשים בטנק אומרים, ראו שאפשר לראות, ירו. אני אומר לך שהסגנון הזה של ראו שאפשר לראות, ירו, זה הסגנון שלך. אתה מרעיל את הצבא מבפנים עם החשבון שלך, כי כשאתה מראה בהתלהבות את חדוות ההרס ואת חדוות ההרג ואת חדוות ההשמדה, אתה אומר לחיילים, תמשיכו לשלוח לי, תביאו לי עוד דברים בשביל שתהיו בטוויטר של ינון מגל, תהרסו עוד בתים, תהרגו עוד פלסטינים, ואז תוכלו להיכנס אליי לחשבון. ככה זה נראה, ככה אתם אוכלים את החברה מבפנים. זה כבר לא רק שאלה של איך אנחנו מול הצד השני, זה גם איזה מין מדינה יש כאן. ולכן אני אומר לך שאתמול האירוע הזה, אם הוא לא היה אירוע רע מבחינה הסברתית, אתה היית שם אותו אצלך בטוויטר והיית אומר כל הכבוד.
זה באמת, זה ויכוחים שלה לפני השבעה באוקטובר.
לא יודע, זה קרה אתמול.
אותו דבר, אני זוכר, היה בחברון איזה אירוע עם שמאלנים, שאחד הכניס אותו לעשרה ימי מחבוש, כי הוא אמר להם, בן גביר יגיע, יעשה איתכם סדר, והתווכחנו פה באולפן, ואמרת לי גם על אותו צבא, והצבא המוסרי, הכי מוסרי בעולם. תשמע, אופנהיימר, זה משעמם אותי, אין לי כוח, זה מציתי את האירוע. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, בשביל סתם בלבלים את המוח. מה, כן ירו, לא ירו, יש שם מחבלים, היו שם מצלמות של מחבלים, תצפיתנים שם, יש זה מלחמה, אנחנו לא מנסים לפגוע באזרחים, ירו, אם נפגעו אזרחים שלא היו מורים, זה חבל. ממשיכים הלאה, מה אתה רוצה? תגיד לי, מה אתם זה? אתם הוצאתם את דרך הניצחון מהצבא, כן? עשיתם את כל הפרוגרס שלכם, הכנסתם יועלם, יועצת לענייני מגדר, וכל מיני שטויות הכנסתם לצבא. התעסקתם באקלים, התעסקתם בשילוב נשים. אני מכיר אנשים יש איתם נשים ביחידות, הם אומרים לי בדיוק מה זה הסיפור הזה של נשים. אין להם את אותם יכולות, אין להם את אותם כוחות, אין להם את אותן פיזיולוגיה. סתם הורסים את הצבא, והכי נורא שאחרי 7 באוקטובר זה ממשיך. תסכים בלהטאבים בצבא, כן או לא, היה באמן, ימי הלהטאב, באמן וכל בכאלה. אחרי זה מתפלים, למה יש לנו אסונות כאלה? תגיד לי, מה אתם חושבים? כאילו שאנחנו נמשיך עם השטויות, תמשיכו לבלבל לנו את המוח עם השטויות שלכם? אין לנו כוח לזה. אני רוצה צבא שנלחם. עכשיו אמרתי את אותם דברים לפני השבעה באוקטובר. כאילו אני לא מאמין שאני יושב פה וצריך להגיד את אותם טקסטים אחרי השבעה באוקטובר. כאילו לא הבא. מה גם זה לא גרם לכם להבין? בבארי תבחו. בכפר עזה תבחו. כן? אתה יושב פה מנסה לעשות לי איזה סיבוב. למה הם עשו? כי הסכסוך לא נפטר. אז הם רצחו אנשים לא ביהודה ושומרון, בבארי. אין לך תשובה לדברים, כן? אין לך תשובה. אין לך תשובה, הסכסוך לא נפטר, אז הם טבחו בבארי. האנשים שהיו לוקחים אותם לבתי חולים, מסיעים אותם לבתי חולים, אליהם הם הלכו ואנסו אותם. ואתה יושב פה כאילו כלום לא קרה, וממשיכים השטויות שלך, עולם כמנהגו נוהג, כן, ואנחנו צריכים להיות מוסריים וערכיים, והם ירו, והם ירו בטנק, והם אמרו, את מי זה מעניין בכלל? את מי זה מעניין? מה אתם בלבלים לי את המוח? מה אתם רוצים? מה אתה יושב פה? מאיפה הגעת? גר לי בבבלי, לא מבין את המזרח התיכון.
אתה כבר גר צפונה מבבלי. אתה עוד הצפנת למקומות יותר...
לא, פשוט לא יאמן.
תשמע.
פשוט לא יאמן. אני לא מאמין שאני עובר את החוויה הזאת. זה אביוז. התעללות בחסר ישע.
תראה, אפשר לדבר על הפתרונות שאנחנו מציעים עד מחר. עד היום הם הוכיחו את עצמם. כשעשינו הסכם עם ירדן, אין לך, אתה לא צריך צבא עכשיו מול ירדן, אתה לא צריך חסל בחירים ירדנים, נכון? אנחנו לא תוקפים באמן, להפך, כשהייתי בירדן, ראיתי בתוך ירדן איך מיירטים, מורידים טילים איראנים שהיו בדרך לישראל. אז עשינו את מה שעשינו, דרך אגב, ההסכם עם ירדן שמביא ביטחון לישראל הוא תוצאה של אוסלו המשוקץ. שתיים, עשינו הסכם שלום עם מצרים, נתנו את כל השטח. עד היום יש לך שקט מול הגבול המצרי והמצרים בעלי ברית שלך, במיוחד עכשיו. אז זה עובד. לכן, ושלוש, יש לך גם הסכם שלום עם ערבי ישראל. לא סתם, יש לך 2 מיליון אזרחים שלא עובדים אצל האיראנים. כרגע מי שעובד אצל האיראנים שאני רואה זה בעיקר יהודים, חלקם אולי אפילו הצביעו לנתניהו, אני רואה אנשים שעובדים אצל הקטרים ולשכת נתניהו. הערבים לא עושים את זה. הם לא, הם חלק מהחברה הישראלית. למה ערביי ישראל הם חלק מהחברה הישראלית? למה יש פה ראש ממשלה שקרא לעצמו אבו יאיר? אבו יאיר! והלך וקושש קולות את המנדט האחרון בערביי ישראל. רגע שנייה, למה? כי אתה לא כובש אותם, הם אזרחים ישראלים. כי הגעת איתם להסכם. יש לך הסכם עם ערבי ישראל, יש לך הסכם עם ירדן, יש לך הסכם עם מצרים, יש לך נורמליות. יש לך הסכם עם האמירויות. הנה, כל הכבוד לנתניהו, עשה הסכם עם האמירויות, תמורת ויתור הסיפוח, אל תשכח את זה. כל הכבוד לו, אני אומר פה, בלי ציניות. ההסכמים האלה מחזיקים ועובדים. אפילו עם הרשות הפלסטינית יש לך הסכם שאתה הורס אותו כל יום ואתה מנסה למוטט אותה וסמוטריץ' מנסה למוטט אותה, והוא עדיין מחזיק. ועדיין עובדה שברמלה לא הלכה את השביעי באוקטובר. איפה שאין לך הסכמים? איפה שיש לך מלחמה, איפה שיש לך כיבוש, יש לך אסון. וזה מה שאתם מביאים. לא תצליח לטשטש את העובדה, לא תוכל להמשיך למכור כל היום לציבור הישראלי שאין אופציה אחרת, כי יש אופציה אחרת. ובזה אתם עסוקים כל היום, בלשכנע את הציבור הישראלי שאין סיכוי שיהיה פה טוב. הרי מה אמרת עכשיו? אין סיכוי, חברים. תמיד הם ירצו להרוג אותנו, תמיד ירצו להרוג אותם, צריך הכוח, הכוח, הכוח. שקר, שקר. זה לא נכון על מצרים, זה לא נכון על הירדן, זה לא נכון על ערבי ישראל, זה גם לא יהיה נכון לגבי הפלסטינים, גם לא לבנון וסוריה בסוף. אפשר לייצר פה מציאות אחרת, ובלבד שנוותר על החזון של ארץ ישראל השלמה, והשליטה בעם אחר. כי כשלא שולטים בעם אחר, אפשר להגיע להסדרים. וכששולטים בעם אחר, הוא מתקומם. גם אנחנו, כששלטו בנו, היה פה הבריטים, ככה סיפרו לי, אתה יודע, לא רק כתבנו מניפסטים, הייתה חזית מדינית, הייתה חזית צבאית. לא הסכמנו שישלטו בנו, לא הסכמנו, אתה תסכים אחר שיהיה מעליך שלטון אחר? לא. ולכן יש אופציה, אתם עסוקים כל היום בלעצום עיניים, ולגרום לכך שאף ישראלי לא יאמין באופציה הזאת, כי אם חלילה פתאום הציבור יראה שיש אלטרנטיבה לאסון שאתם הבאתם ומביאים, זה לא היסטוריה, זה הווה, אז הוא פתאום יגיד, רגע, רגע, אני רוצה לראות משהו אחר. אני רוצה לראות אפשרות אחרת, אני רוצה חיים נורמליים. אתה יודע, אנשים חוזרים עכשיו מחוץ לארץ, מהחופשות קיץ שלהם, פתאום הם נושמים, פתאום יש אוויר. פתאום לא כל צפצוף רצים לממד, למקלט, אין כזה דבר בכלל. פתאום הם רואים איך נראה העולם הנורמלי, שמסודר על פי הסכמים, על פי גבולות, אף מדינה לא שולטת על מדינה אחרת, לכל אחד יש את זכויות האזרח שלו במדינה שלו, יש מדינות דמוקרטיות, יש פחות דמוקרטיות, זה לא מושלם, אבל ככה העולם עובד. רק פה, החזון המשיחי של הציונות הדתית, גורר אותנו לסיטואציה לא נורמלית, שבה יש אזרחים סוג א' מול לא אזרחים בכלל, והם שולטים בהם ומתעללים בהם, ואז הם מתפלים שהאלה שמתעללים בהם גם עושים מתנגדים, ויש פיצוץ ומלחמות, ואין לזה סוף. ובסוף, זה ההמשך של עמוס עוז, אני לא אשמיע לך את זה היום. אבל הוא אומר, בסוף, אתה רוצה אני...
אגב, הבת שלו אמרה שהוא היה אבא מתעלל, לא?
אתה רוצה שנדבר על המשפחה שלו, אז היו גם אנשים שחשבו אחרת. אבל בסוף, לפחות הוא הכיר בבת שלו, לא כמו אחד שאפילו לא מכיר בבת שלו. יש איזה מישהו אחד כזה, אתה מכיר, נכון? שלא שם אותה בתמונה. למה היא לא בתמונה אף פעם, בתמונה של המשפחה ככה שמופיעה? תגיד, אם אתה כבר רוצה להיכנס לזה.
אם ערביי ישראל, כן, פתרנו, יש לנו את המסכת שלום. למה ביום שבת מוחמד ברכה עמד שם מול הקהל וצעקו ברוח ודם נפדה אותך עזה?
כי הם רוצים לראות את עזה משוחררת, והם רוצים לראות את עזה משוחררת
מהמלחמה. כן, אבל מה זה אומר ברוח ודם? מה זה אומר בדם נפדה אותך עזה?
לא יודע, תשאל אותו. אני רק יודע בשורה התחתונה, שאבו יאיר, כשהוא רצה את ערביי ישראל, הוא בא, נסע להם, התחנף עליהם. למה פתאום היה אכפת לו מערבי ישראלי מוסלמי? כי יש לו כוח פוליטי, כי הוא מצביע בבחירות. מי שמצביע בבחירות, הוא יהיה חלק מהחברה. מי שלא מצביע בבחירות, ולא מתחשבים בדעותיו, ברצונותיו, מי שמתעללים בו עם חוות רועים, ויורים שם אנשים, ולא עושים להם שום דבר. מה, אתה יודע?
שנייה. אתה הסברת לי שיש, אנחנו יש לנו הסכם שלום עם ערביי ישראל.
נכון.
אז למה יש כל כך הרבה מחבלים ערביי ישראל?
כמה יש?
מאות.
מאות?
כן, אלפים.
אלפים?
כן.
אתה חי בסרט.
כן, אלפים. למה כל כך הרבה? למה מוחמד בר? למה הם עמדו ביום שבת? לפני שלושה ימים. ביום שבת, למה הם עמדו ביום שבת וצעקו בכיכר
כמה ערבים ישראלים נחשדו?
שנייה. צעקו בכיכר הבימה, כן, ברוח ודם נפדה את עזה. למה שוב אני מסביר לך שלא היה כיבוש ברצועת עזה? לא היה כיבוש ברצועת עזה. כן, עדיין הם יצרו ועשו את השיבה באוקטובר. הרי אין כיבוש, הרי אתה אומר יש שלום.
קודם כל היה כיבוש בעזה, אתה לא יודע. אם יסגרו אותך בין פלורנטין... רגע, בין פלורנטין להרצליה.
יש את מעבר רפיח.
ויגידו לך, אתה סגור.
מה זה סגור? יש את מעבר רפיח למצרים.
אתה סגור, רגע, שנייה. אתה סגור, אתה רוצה בהרצליה, נעשה לך שם יחטה, תוכל לנסוע לכפריסין וגמרנו, אתה מנותק משאר המדינה, מהעולם, אתה תקוע בתוך הדבר הזה, ואין לך, וזהו, ואתה תחת מצור.
ויש להם...
לא יודע, יש לי תחושה איכשהו שלא היית חי עם זה בשלום. אבל עזוב את זה.
למה? מצרים זה לא גבול? הגבול עם מצרים הוא לא גבול?
שאתה שלטת בו. אתה שלטת בו.
איך שלטת?
אתה שלטת בו.
לא היינו בפילדלפיה, על מה אתה מדבר?
אתה שלטת בגבולות של,
לא.
של עזה, ואתה הפרדת...
לא את... שלטנו במעבר
רגע,
רפיח.
אבל אתה, בסדר, מעבר אחד קטן שמוביל לסיני, זה הדרך של רצועת עזה, 2 מיליון איש להתקיים.
כן.
ינון, אל תייפה את המציאות. ואמרתי לך, עזה בסוף, שאלת על ברקה?
כן.
עזה בסוף היא חלק מהמדינה הפלסטינית העתידית. אני לא רוצה ללכת לך אחורה לתוכנית הקודמת, אני רוצה לדבר לך על ערביי ישראל. ערביי ישראל, א', תמיד יהיו גם מפגעים מתוכם.
למה?
למה יש מתנחלים מפגעים? למה הייתה מחתרת יהודית?
איזה מתנחלים
מפגעים? לא היה, לא הייתה מחתרת יהודית.
מה אתה מדבר על משהו שהיה
בשנות ה-80? ברוך גולדשטיין לא היה. לא, לפני שבועיים, לפני שלושה. אני אראה לך את ינון לוי.
היה שם אירוע שעשו לינץ'
בסדר. תראה את הווידאוים. אני, רגע, תן לי לסיים. טרוריסטים יש בכל קבוצה. אבל מספרם בטל ב-60 ביחס לגודל שלהם באוכלוסייה, ובוודאי ביחס לזה שלא רק שהם ישראלים, הם גם פלסטינים. ואני שואל אותך.
מספרם של הטרוריסטים הערבים בטל ב-60?
בוודאי, יש לך 2 מיליון, יש לי שאלה, בוא נדבר מספרית, 2 מיליון ערבים ישראלים יש כאן, אוקיי? כמה ערבים ישראלים נחשדו בסיוע לאיראן?
לאיראן? לא יודע.
אני חושב שמדובר באפס. כמה ערבים ישראלים עכשיו נעצרו בחשד לפיגוע ישראלי?
מה הקשר שלהם לאיראן?
זה בדיוק
מה הקשר לאיראן? אבל כמה ערבים ישראלים נחשדו בטרור?
יחסית למספר שלהם באוכלוסייה? קטן מאוד. אם נבדוק את היחס, אני לא הופתע, צריך פעם לעשות בדיקה כזאת, שהאם אחוז המתנחלים שנחשדו בטרור הוא גבוה פי כמה. עכשיו, יש לזה סיבה. רגע, בסוף יש מציאות.
כמה רציחות היו של יהודים?
רגע,
אני אמרתי. כמה מקרי רצח היו שיהודים ביצעו בערבים?
תקרא את הספר של רועי שרון ותזכר. יש שם לא מעט מקרים, וזה עדיין קורה.
לא, תגיד לי כמה,
בעשרות.
כמה ערבים נרצחו על ידי יהודים?
רגע, כמה מתנחלים יש, אידיאולוגים? 180 אלף. או 150 אלף. כמה ערבים ישראלים יש? 2 מיליון. אז רק מראה לך את הפרופורציות. אבל בוא נדבר
מהו. כמה ערבים נרצחו על ידי יהודים? כמה ערבים נרצחו על ידי יהודים?
לא מעט.
מה זה לא מעט?
אין לי את המספר,
לא מעט. תן לי דוגמאות.
לא מעט. אחים קהלני שהיו בעניין, וברוך גולדשטיין, והוא איך קוראים למופרע הזה שרצה גם לחסל אותי, האמריקאי הזה, ששם גם ל... איך קוראים לו?
ג'ק, משהו.
טייטל, ששם גם... בקיצור, לא חסר.
אתם משווה את זה למספר היהודים שנרצחו על ידי ערבים?
אתם עדיין עושים את זה, רק היום אתם מיד אומרים, זה הגנה עצמית, זה הגנה עצמית. אתם הרי, מאז השביל לאוקטובר, הורדתם פלסטינים בגדה לא מעט. לא מעט, בעשרות. רק זה הגנה עצמית. עכשיו תשמע, בשורה התחתונה אי אפשר לשנות את המציאות. עם ערביי ישראל, יש לך הסכם שלום שמחזיק, ולכן שאתה אומר 48, עובדה שפתרת את זה.
אז למה ברק ישר ברוח ודם נפדה את עזה?
אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אני לא שמעתי את זה.
אמר, אתה רוצה שאני אשמיע לך את זה?
כן, תביא, כי אני מכיר את הטקסטים של ההפגנות האלה. וב', הם רוצים לראות את סיום המלחמה בעזה, הם רוצים לראות הסדר, הם חלקם גם יש להם בהחלט סנטימנט פלסטיני, אבל הם עדיין אזרחים ישראלים. הם חלק מהחברה הישראלית, אתה תפגוש אותם בבית החולים שמצילים חיים של חיילים שנפצעו בקרבות. וזה בדיוק מה שאתם לא רוצים שהציבור הישראלי חלילה ידע שיש אופציה. אתם רוצים לומר, יש רק אופציה אחת. רק אם נמשיך להקות בהם, רק אם נמשיך להתעלל בהם, רק אם נמשיך לבנות התנחלויות ולקחת את אדמתם, רק אז יהיה פה שקט. בדיוק להפך. רק אז נגיע לאותו חזון נורא של מדינה אחת, שהיא לא דמוקרטית, לא יהודית, ובוודאי לא שוחרת שלום. ומוחרמת בעולם, אבל זה מעין.
למה הם לא עשו 7 באוקטובר במצרים, כאילו אם הם היו חסומים גם מכיוון מצרים? למה הם עשו את 7 באוקטובר בישראל?
כי הם פלסטינים, כי הם חמאס, כי הם רוצים להיות קשורים לא לקהיר, אלא למזרח ירושלים ולגדה, כי הם רואים בך, מי שמחליט מה ייכנס ומה יצא, והם רצו, אבל עזוב, אתה יודע, כי הם חמאס, כי הם בסוף חמאס, הם הפרטנרים של נתניהו, הם הנכס שלכם, שאתם כל כך לא רוצים להחליף ברשות הפלסטינית, שאתם מעדיפים מלחמה והקרבת החטופים, רק חס וחלילה שלא ייכנס שם כוח פלסטיני שיציג אופציה אחרת.
בגלל שהם פרטנרים של נתניהו, הם שחטו יהודים?
כן, ודאי, לא? זה בדיוק הסיפור, נתניהו בוחר לעצמו את הפרטנרים, אתם מעדיפים אותם למי שרוצה הסכם עם הישראלים, זה בדיוק הסיפור, הנה, התקדמנו בתוכנית.
איך הם יכולים להיות פרטנרים אם עשו מלחמה?
מה כתב סינואר? מי שחרר את סינואר, תזכיר לי?
כן, אבל...
שדרך אגב, אני הייתי בעד, אני לא כמו אחרים יגיד לך עכשיו זה הייתה טעות, הייתי בעד לשחרר את סינואר ואחרים תמורת גלעד שליט.
וזה היה נכון לעשות את זה?
בעיניי פדיון שבויים זה דבר נכון.
וזה היה נכון לשחרר את סינואר?
ואני אגיד לך יותר מזה, 7 באוקטובר לא קרה בגלל זה. השביעי באוקטובר קרה קודם כל בגלל השאלה האסטרטגית שלא פתרת את הסכסוך וחיזקת את החמאס, והוא קרה בגלל עוד כמה דברים, ואני רוצה דווקא להדע אותך במשהו.
השחרור סינואר היה נכון?
כן. כי עסקת שליט היה דבר נכון. בסדר. נכון? אבל מה שעשית אחרי...
הגירוש מרצועת עזה היה נכון?
בוודאי.
אוקיי.
אתה רוצה להישאר שם?
אוסלו היה נכון?
כן, פיצצו אותו. אתם פיצצתם אותו. ודרך אגב, הוא עדיין נמשך. אני אגיד לך מה לא היה נכון. לא היה נכון להמשיך לבנות התנחלויות, לבחור את איתמר בן גביר, לחזק את החמאס, להחליש את הרשות הפלסטינית, לא ללכת לשום הסכם, להסביר לפלסטינים שאין להם סיכוי להגיע לשום חיים נורמליים, לייבא עוד מתנחלים אלימים ולהפוך את החיים לבלתי נסבלים בגדה. כל זה היה טעות. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אתם הרי נהנים כאילו לחוות במחאה, נכון? זה כאילו אני נותן לך מכה להנחתה. סילמן קוראת לזה טבח קפלן, אני קורא לזה טבח סילמן. עכשיו אני רוצה לשאול, הרי המחאה שאתם כל כך הזדעזעתם ממנה, היא לא הגיעה סתם. היא תולדה של החקיקה. היא תולדה של הניסיון שלכם להפוך את ישראל לדיקטטורה. אז כל פעם שאתם באים בטענות ומאשימים את השבעה באוקטובר במחאה, אתם בעצם באים בטענות לעצמכם, כי אתם הבאתם את המחאה. אתם בשלטון, לא אנחנו. אנחנו הגבנו לניסיון שלכם להפוך את ישראל לדיקטטורה מוחלטת. אתם אלה שחוללתם את המהלך. אז כל הטענות שיש לך על שקמה ברסלר ועל רדמן ועל כל האנשים האלה, הם צריכים להיות מופנים לבן אדם אחד. שהוא המציא את שקמה ברסלר, הוא המציא את משה רדמן, הוא המציא את המחאה, קוראים לו יריב לוין. אם יריב לוין היה מקשיב לעזרות הצבא, אם יריב לוין או נתניהו, הם היו מקשיבים לרמטכ"ל, לך, בתוכנית, אתה הרחת את ביבי, ואמרת לו שיש דיווחים על זה שמלחמה עלולה להגיע, והוא אמר זה מופרז. אתה רוצה שנשמיע את זה? אם הוא היה מקשיב, והיה עוצר את ההפיכה המשטרית, אז אולי לא היה קורה השבעה באוקטובר, אני אומר היה קורה. אבל על פי השיטה שלכם. לכן כל פעם שתאשים את שקמה ברסלר, אתה בעצם מאשים את נתניהו, את יריב לוין ואת עצמך.
זה טיעון מאוד קל להתמודד איתו. שהרי גלעד שר כבר פרסם שהם נפגשו ראשי המחאה עוד לפני שיריב לוין בכלל פרסם.
ואתה חושב שהקהל היה מגיע.
שנייה. עוד לפני שיריב לוין פרסם, נפגשו כל החבורה הזאת עם שקמה ברסלר, וכל ראשי המחאה נפגשו, הוא פרסם, אני כבר לא זוכר אצל נדמה לי אורני פטרושקה שמה היה וכל אלה, ותכננו איך הם עושים מחאה, איך הם עושים מחאה נגד השלטון. וזה היה לפני בכלל ההצהרה של יריב לוין. כלומר, כל האירוע של ראשי המחאה שנפגשו, וההכנה לקראת הפעילות הזאת של מחאה נגד הממשלה, התארגנה לפני יריב לוין. כלומר, כל הטיעון שלך קרס הרגע, אם אתם שומעים את הרעש, זה הטיעון שקרס.
מצחיק. מצחיק, אתה יודע למה זה מצחיק?
למה?
גלעד שר הוא איש מדהים, אני מעריך אותו מאוד. הוא לא בדיוק הבן אדם שמסוגל בפגישה אחת סודית עם אורני, שגם אותו אני מעריך, עם כל היכולות שלהם, הם לא מסוגלים לקחת מדינה שלמה למחאה שלא ידעה, היסטורית, כמויות מטרופות של אנשים.
למה הם נפגשו? למה הם תכננו מחאה?
קודם כל הם כנראה ראו את הנולד. ודבר שני, אני אומר לך, שאם יריב לוין...
אז גם חמאס ראה את הנולד.
רגע, אני אומר לך שאם יריב לוין ונתניהו היו בערב האישור על פסקת ההתגברות, היו אומרים, אנחנו עוצרים, אנחנו מקשיבים לרמטכ"ל, לא אומרים לו, אנחנו לא פוגשים אותך, אנחנו יושבים ואנחנו עוצרים, כי ביטחון המדינה חשוב לנו ואנחנו שומעים את האיומים שאתה הקראת לנתניהו באולפן, זה הרי לא יאומן. ב-14. אז גם אם אורני וגלעד שר ושקמה ואני היינו קופצים לרחוב וצועקים לאנשים בואו להפגנה, היינו נשארים שם לבד. מה אתה חושב שאנשים מטומטמים? שאנשים בגלל איזה פגישה באיזה בית, הם חושבים שהם הצליחו את כל המדינה להרים לרחוב? בואו, אנשים
למה,
קצת יותר אינטליגנטים. אתם
הגז?
הבאתם את ההפיכה המשטרית, אתם הבאתם את המחאה, היכלתם לעצור את זה בכל רגע, שמו לכם את כל התמרורים, כן, אמרו אבל... לכם תיזהרו, ואתם המשכתם. כן, כל האשמה עליכם.
רוש, אז מה היה במתווה הגז עם ההפגנות?
מתווה הגז.
כן. מה היה שאמרתם שוד הגז, והיום מתברר שזה הבוננזה הכי גדולה של מדינת ישראל, שעכשיו חתמו על 120, עסקה של 120 מיליארד עם מצרים. מה היה עם הצוללות, שהוצאתם את האנשים לתהלוכות עם בובות של צוללות, ומתנפחים ובלונים וכל האירוע הזה, ולא היה שום דבר, ונתניהו בכלל לא חשוד, ואין שם שוחד, בטח לא של נתניהו, ושום דבר. אז כאילו, אז מה זה צריך להוציא את האנשים? אנשים יצאו, אנשים היו בהפגנות, אנשים, כל פעם זה סרט אחר.
אנשים, תעשה חיל האוויר. הם הצהירו שהם יפסיקו להתנדב, הרי זה מה שמקפיץ אתכם. בגלל שלא נותנים מספיק כסף לקרן העושר, ובעלי ההון מקבלים יותר מדי כסף מהגז, הרי על זה היה הדיון, הוויכוח בגז. כולם רצו להוציא את הגז, השאלה כמה כסף הולך לציבור, וכמה לטייקונים. בזכות המחאה הלך קצת פחות לטייקונים. אולי היה אפשר יותר. אבל מישהו עצר את המדינה על זה? הייתה הפגנה?
כן, ודאי. היו הפגנות. שאלות, כל התקשורת התעסקה, כל התקשורת התעסקה בזה, כל התקשורת,
אותו דבר עם הקורונה,
גם בקורונה, היה בבלפור.
יש אדם אחד שהפסיק התנדבות בחיל האוויר בגלל עניין הגז, לא, גם לא בעניין הצוללות. הרי בסוף עשיתם מעשה במהפכה המשטרית שלא יעשה, ניסיתם לבטל את הדמוקרטיה, להשתמש בכוח שניתן לכם על מנת למשול במשך 4 שנים, שלהבטיח את שלטונכם לתמיד, ואת זה לא עושים בדמוקרטיה.
למה, מישהו רצה לבטל את הבחירות?
בנייה, לא לבטל, אבל להנדס אותם. אתם עדיין רוצים, דרך אגב.
איפה, איזה חוק רצה להנדס בחירות?
אני אסביר לך בקלות. למשל, בואו נפסול את המועמדים הערבים בשביל שלערבים לא יהיה אינטרס ללכת.
זה היה חלק מהרפורמה?
רגע, בוודאי.
מה כן, איפה?
מכיוון שמי בסוף מחליט האם המועמדים הערבים יכולים לרוץ או לא, אחרי שוועדת הבחירות הפוליטית פוסקת, מי מחליט? שופטי בגץ. ואם אתם ממנים את שופטי בגץ, אתם תמנו שופטי בגץ שלעולם לא ייתנו לערבים להתמודד. הנה, הוכחתי לך. כי שאלת שאלה, קיבלת תשובה.
בסדר, די, לא.
זה מה שאתם רוצים, זה לא מה שרציתם, אתם עדיין בעניין, אתם עדיין באירוע, לא למדתם לקח. אני רק אומר, כל פעם שאתם מאשימים את אחד מראשי המחאה, אתם המצאתם אותם. אם הייתם עוצרים את ההפיכה המשטרית, לשיטתכם, השבעה באוקטובר לא היה קורה, ואני אומר, היה קורה.
זאת אומרת, חמאס יצא לדעתך בגלל השינוי ברפורמה במערכת המשפט, או בגלל הסרבנות של הטייסים והחיילים?
לא זה ולא זה.
מה השפיע עליו?
לא זה ולא זה, אני חושב שהיו לו שיקולים אחרים, אבל אם...
מה השיקולים?
אבל אם...
מה הוא רצה?
מה הוא רצה?
כן, מה הוא רצה?
הוא רצה בין היתר לעשות היסטוריה, ולייצר מציאות אחרת מהמציאות שהיא קיימת. שמה? לשנות את המציאות.
שמה, איך הוא שינת, איך לשנות את המציאות, שמה?
אתה עוד פעם מכניסתי לראש של חמאס.
כן.
הם רצו לשחרר אסירים. אני אענה לך, אתה רוצה...
אתה הכי קרוב לחמאס שאני מכיר.
לא, לא. יש לך מישהו שהוא יותר קרוב לחמאס ממני.
כן.
שאתה מכיר אותו היטב, אתה אפילו לפעמים מראיין אותו.
כן.
אתה יודע, נותן לו כבוד, מקשיב, מזהיר אותו, שעוד מעט תבוא מלחמה. הוא יותר קרוב לחמאס ממני.
למה חמאס עשו את זה?
הוא עשה עסקאות עם חמאס, לא אני. החמאס הם אויבים שלי.
למה חמאס
פוצצו את אוסלו?
שוב אני שואל אותך, למה חמאס עשו את זה?
קודם כל כי הם ארגון טרור נפשע.
כן, אבל למה הם עשו את זה? מה הרציונל?
הרציונל אמר, אני רוצה לשחרר אסירים פלסטינים מבתי הכלא.
כן.
אני רוצה לכבוש יישובים בתוך ישראל, על מנת לייצר לחץ, על מנת להגיע לשינוי המצב, אולי להשמיד את ישראל, לפגוע בישראל, להרוג ישראלים, לרצוח ישראלים. זה מה שהם רצו לעשות.
כן.
זה החברים שלך. החברים שלי לא עשו את זה.
כן.
אתה יודע, הרשת הפלסטינית לא עשו את זה.
חברים שלך לא עשו? מה הם עשו באינתיפאדה השנייה?
הנה, חזרנו. מתי הייתה האינתיפאדה השנייה? לפני כמה שנים?
מה הם עשו באינתיפאדה השנייה, חברים שלך?
לפני כמה שנים זה היה?
מה זה משנה?
בוודאי שזה משנה.
אבל הם עדיין חברים שלך.
לא אלה שעשו את האינטיפאדה השנייה?
למה לא? ערפאת הוא חבר שלך, לא?
ערפאת, אני בדקתי בספיד דיי.
היית אצלו, לא?
לא, מעולם לא פגשתי אותו. אתה יודע מי פגש אותו?
מי?
חבר של נתניהו. אתה יודע מה הוא אמר עליו? אתמול הסתכלתי קצת. הוא אמר שהוא פגש אדם, יש לו חבר חדש.
כן.
כן. אז החבר שלך נתניהו פגש אותו.
כן.
ויש עוד משהו שנתניהו, עשינו פה שיחה על הסכסוך, אז יש לנו סינק של נתניהו, שאומר באנגלית, הוא בדרך כלל אומר באנגלית דברים שאתה לא רוצה לשמוע. מה הוא אמר ב-2011? תשמע על הפתרון ועל מה אנחנו רוצים לעשות עם הפלסטינים. זה קטע הורס, תקשיב.
We believe that the Palestinians should be neither the citizens of Israel nor its subjects. They should live in a free state of their own.
2015.
I remain committed to a vision of two states for two peoples. I remain committed to a vision of peace based on two states for two peoples.
מה אני אמר לך? מוזיקה לאוזני. אם הולכים אחורה, אז בוא נלך אחורה עד הסוף. מה השתנה?
כן, אתה רק חותך את זה שהוא תמיד אמר שזה יהיה שתי מדינות לאום, שהוא דרש שהם יכירו במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי.
סבבה, איתך.
את זה הם אף פעם לא הסכימו לעשות.
שתגיע
למה הם לא הסכימו?
אתה יודע...
למה הם לא מסכימים לעשות את זה?
אני אגיד לך למה. הם אומרים, תבוא עם ההסכם, כשנחתום, זה יקרה. כי זה הקלף האחרון שלנו. אתה מבקש מאיתנו עכשיו הכרה, עוד לפני שהגעתי איתך להסדר. עכשיו אני אומר, אני איתך. אתה רוצה שהם יקרו... תראה, זה מדהים כמה הפלסטינים חשובים לך. אתה רוצה שהם יכירו בך, בסדר, שיכירו בך, שילטפו אותך, שיגידו לך כל הכבוד, הכל נהדר. אבל מהותית...
ברק התחנן.
חזרנו לברק.
למה הם לא לקחו? אולמרט התחנן. קחו הכל, קחו את הכותל, קחו את הר הבית, קחו הכל. למה הם לא לקחו?
א', עשו טעות. אתה יודע, לא רק אנחנו עושים טעויות. ובית, האם הטעויות שלהם, אז אנחנו נמשיך לשלם עליהם עוד ועוד ועוד, ונחיה את החיים המעוותים של אנשים שחושבים שזה נהדר לפתוח את הבוקר בלגונן על אנשים שריסקו רקטום של בן אדם. אתה מבין? לשם אתה לוקח אותנו לביבים האלה. אתם לוקחים את המדינה לביבים. אני לא סתם התחלתי את התוכנית ראש הנחש. אתה לוקח את המדינה לביבים, ועם הכוח העצום שלך, היית יכול עכשיו לדחוף עסקה של 10 חטופים. מה זה משנה?
אנשים כמוך...
בסקרים המחנה שלי רוב.
כן, כן.
בשביל זה נזכת חטופים.
מה שמוזר זה שאנשים קיצוניים כמוך, מטורללים כמוך, יושבים פה אולפנים, בעוד שאנשים כמו מיכאל בן ארי, וברוך מרזל, ונועם פדרמן, וכל מיני כאלה, לא מכניסים אותם לאולפנים. העמדות המטורללות,
שהביאו
לשפיכות דמים מטורפת, אתכם, אתה יושב באולפן, כאילו לגיטימי לשמוע את האבלים ואת השטויות שאתה מייצג, זה פשוט לא יאמן, אני לא מבין כאילו, מה זה הדבר הזה? זה אירוע ביזרי, זה אירוע ביזרי.
קודם כל, תזמין את בן ארי ואת פדרמן, יש לך תוכנית, לא?
בן ארי היה אצלי כמה פעמים.
לא כמה.
היה.
שיהיה פאנליסט, תן לו כסף, אני בעד, אני חושב שזה...
תן לי פרסומות לשעת, תודה. שלום הרב סרן במילואים אביעד גדות, מראשי ארגון תורת לחימה.
שלום וברכה, בוקר טוב, לך למאבינים.
תשמע, אני אין לי כוח כבר, אני איתו מהבוקר כבר שעה וחצי עם האופנהיימר הזה, קח אותו מפה, אתה תעשה מה שאתה מבין. לא,
אני באתי לעשות בייביסיטר.
כן, אתה כך תעשה איתו, אני לא מבין את האנשים ההזויים האלה, באמת, אין לי כבר מושג על מה הם מדברים. הביאו מרחץ דמים, בלבלו לנו את המוח פה עשרות שנים על הקשקושים שלהם, והם עדיין מדברים על אותם שטויות, כאילו, אני לא מצליח, אתה יודע, זה... אין התנגדות, אתה מכיר את זה מזרון כזה שאתה שוכב עליו ואין התנגדות, אתה לא יכול לישון עליו, אין לי מושג איך מתמודדים עם האירוע, אז בבקשה קח את זה, יש לך פה את יריב אופנהיימר, דבר איתו.
שלום לך אביעד, מה העניינים?
שלום
רכה. שמעת אדם במצוקה, אכן ינון מגל במצוקה אחרי שעה וחצי, אני יכול להבין את זה, ליבי איתו. אתה ראש ארגון תורת לחימה, יש לכם, חוץ מחשבון טוויטר, מה עוד יש לכם?
הרבה מאוד פעילות, הרבה עברה לחיילים, גם באופן פרטני וגם כמובן באופן מערכתי. כשלי ממשל, אנחנו עוסקים גם...
מה זה, עמותה אבל? זה...
עמותה.
אוקיי, אז אתם, אתה בעצם מקבל, בוא תספר, אתה מקבל מצהל הודעה שהפסיקו לקרוא לך שירות מילואים.
שלילי חזק, שום הודעה מצהל, להפך, פנו אליי מפקדיי, אמרו שיש איזושהי שאילתה של כתב גלי צהל, כתב הפייק עם דורון קדוש, ומה יש לי לענות? עניתי, וזה נחתם העניין.
שאילתה על מה?
שאילתה על זה שפורסם ציוץ מסית כנגד הפרקליטה הצבאית בחשבון של...
יש לך את הציוץ הזה? אתה יכול להקריא לנו?
לא, לא לפני, אבל אני יכול לחזור על התוכן. התוכן ממליץ...
דווקא מעניין, אתה יודע, לפעמים הביטויים שהשתמשת, האם אני אכנס לכם לתורת לחימה, נמצא אותו? או שמחקת אותו?
ודאי, ודאי, כן, זה ציוט מיוני אגב, ציוט מיוני, אבל אני אגיד לך את התוכן, אתה יודע, תעשו שורי בית, ואז שהציוט יהיה לפניכם, אני לא...
צודק.
לא עשיתי את זה. בכל מקרה, הציוט ממליץ, בסדר, כמו שממליצים גם מפקדים ובכירים.
אוקיי, יש לי אותו מולי.
מעולה.
מה דעתכם על סיור רגלי לפצרית בקסבה של שכם, בחיכוך גבוה עם אוכלוסיית הטרור בעיר, לפני שהיא מחלקת פקודות ללוחמים בשומרון?
מעולה.
אוקיי.
אתה רואה פה
הסתה? אני חושב שיש לכם ציוצים יותר גרועים. חייב להגיד לך את האמת. אני חושב שבמדרג
אתם... אתה בחברה טובה של שמאלנים אגונים במקרה הזה, כי אני לא יודע איך אתה תואר שמאלן אגון, כן? לא עוד כדי כך, אבל במקרה הזה, כמו מרדנק, כמו קיבנובי, כמו אחרים, שבא ואומרו מה הסתה כאן, אבל בואו, שים את זה בצד. אלוף משנה יוני שטבון, אסל עינון, הפטריוט אם בא ואומר, תשמעו, אני כמפקד, אגב, מפקד...
רגע, אבל בוא נסיים את הסיפור.
רגע, תן לי לסיים את המשפט. הוא אומר, מאוד הייתי רוצה, פרקליט צבאי, שירד עם הלוחמים, יחווה את מה שהם חווים, ויקבע נהלים לפי השטח ולפי צורכי הלוחמים. אגב, אתה הייתה לוחם, אז יכול להיות שאתה גם מצטרף לזה. כדי שהפרקליטות הצבאית לא תהיה מנותקת,
אבל בוא נדבר על העניין העקרוני. העניין העקרוני, אתה אומר, אני לא בסדר שמדיחים אותי ממילואים בגלל דברים ציבוריים שעשיתי.
אבל לא מדיחים אותי ממילואים, ובדיוק אני קודם, מדובר בפייק מוחלט. המפקדים שלי אמרו לי, תתעלם מהבחור, תתקדם הלאה. יש ברוך השם מילואים ב-2025, עוד יש ב-2026, יש הרבה מה לעשות. אגב, אני מתנדב למילואים, מה שלא עושה דורון קדוש, התחנה שלו כנראה בלחץ, הוא ואנשי התחנה, אני אומר את זה גם מידיעה,
אבל אני שואל אותך בשאלה עקרונית, מצד אחד אני רואה הרבה אנשים שאומרים, לא בסדר, זה ציוץ שאתה עושה כאדם פרטי, ועכשיו לא מזמין אותך למילואים. אני זוכר את הקמפיין, אני זוכר את הקמפיין ש...
הוא מסביר לך 10 פעמים שלא הדיחו אותו במילואים, ואתה ממשיך. אז בעצם אביעד גדות, אתה מודה שהדיחו אותך ממילואים.
לא,
הוא אומר עוד פעם,
אתה מתעקש להראות, אני מתעקש לשמור על אבך.
לא, אתה מסביר לו פעם, הוא ממשיך, הדיחו אותך במילואים.
נגעת בנקודה, אינון, נגעת פה בנקודה, אתה יודע מה הנקודה? של יצירת הבנייה ותודעה, והרבה מאוד זריעת חול בעיני הציבור, כדי לנסות שזה יתפוס, כדי לנסות לייצר איזושהי מציאות, ונכון גם למכתבי הסרבנות, שאותו דורון קדוש ידהד, כולל 3 חודשים לפני הטבח, ונכון לאותה מכתבי הסרבנות, שאותו מה? דורון...
אז עובד דורון קדוש, אנחנו לא בדיון עכשיו על עיתונה, אנחנו מדברים על נושאים.
רגע, שנייה, ערב מרכבות גדול, וזה נכון גם לאמירות שהיה 400,000 מפגינים באבימה, כשהיו 4,000. זה אותו עיקרון, יצירת מציאות של תבלה, של של זריעת חול בעיני הציבור, איזושהי תודעה של מיעוט שהפך ל שפשוט נמצא במצוקה עם אגב לקיר ברמה הפוליטית, והוא מנסה לייצר פה איזשהו הד תקשורתי בין השאר באמצעות רדיו מתקציב הביטחון. זה כל הסיפור, זה כל האירוע.
תראה, אז אני... בעצם אתה מאשר לנו שידיחו אותך במילואים?
לא, אתם מתעקשים להרוג את האייטם, אם לא הדיחו אותך, סליחה, אין סיבה לאייטם, ולא צריך
להתחול. יש אייטם, אני אגיד לך מה האייטם.
הפייק הוא האייטם. אני, עוד יש לי לויאליות פה למערכת, אתם...
האייטם הוא הפייק.
אבל הפייק הזה משרת אתכם, הרי הנה אתם יכולים עוד פעם להגיד, הצבא, סותם פיות וזה. אני רק רוצה לשאול, כשהדיחו משירות מילואים, אנשים שהשתתפו במחאה, אתם עשיתם קמפיין על זה, על רון נדמה לי, אז זה היה בסדר? כאילו לדעתך צהל צריך לגייס אנשים שהיו במחאה?
זה בדיוק ההבדל ב-180 מעלות, אני תמצאת אותו בשתי מילים, קומוניזם ופשיזם, מה זה אומר? הפשיזם בא ואומר שאנשים בשם הדרגות שלהם, בשם התפקיד שלהם, באים ואומרים לעם ישראל, אנחנו יודעים יותר טוב, אנחנו טייסים, אנחנו סיירת מטכ"ל, אנחנו יודעים יותר טוב מהממשלה שלכם ומהבחירה הדמוקרטית שלכם, ולכן אנחנו נעצר איזשהו ברקס לצבא, כן, כמו שערב הטבח, שר בקבינט, אומר לי, תשמע, יש פה הפיכה צבאית, בסדר? ממש ככה. ואנחנו נייצר ברקס ונשפיע עם המשקל שלנו יותר מאשר מסעוד המסדרות. בסדר? שהיא גם שלשלה את הפתק לקלפי. זה אמירה פשיסטית.
עזוב, אבל זה לא הדיון. הדיון האם צהל צריך לגייס למילואים אנשים?
אין בעיה.
יש פה דיון עקרוני, שהם לא על מדים מתבטאים נגד צהל.
אתה שנים מדבר... נגד הכיבוש, כן, כמובן שטעית והבאת אלינו הרבה אסונות.
כי הנה, אבל... אנחנו רואים, סיימנו אבל... את הכיבוש ובמקביל... ותראה איזה נורא.
ובמקביל היית חייל כיבוש, במקביל היית חייל כיבוש במילואים, נכון? וזה לא הפריע לאף אחד, כי כשהיית במילואים, אני מאוד מקווה, אני גם מאמין, לא עסקת בפוליטיקה. אגב, אני בצורה מאוד מאוד קנאית, כי אני משרת במילואים, וזה ממש לא משנה אם אני משק תש או משק לוגיסטיקה, או עין סרסאפ. בסדר? זה ממש לא משנה. כשאני במילואים, אני בצורה קנאית, הרבה מעבר.
אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? בוא אני רוצה להגיד לך משהו. הארגון שלכם, הארגון שלכם קוראים לו תורת לחימה, רוח תורה למען צהל. אתם כאילו קצת מחופשים לארגון צבאי, ואתם בעיקר מנסים, רגע, ואתם בעיקר מנסים להשפיע על הצבא מבחוץ. עכשיו זה בעיניי לא כזה דבר נורא, אני חושב שזה לגיטימי.
אתה גם עושה את זה.
אני לא הקמתי ארגון כזה וקורא לו תורת לחימה ונסה. אני נאמן, אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני נאמן לקוד האתי של צהל. זה ההבדל. אני מערכתי, אתה רואה? אני לא מחפש עכשיו משהו. אני נאמן לקוד האתי של צהל. שרואים בית חולים, אני לא חושב שצריך לראות פגז אחד, בטח לא שניים.
אתה יודע מה הקוד האתי של צהל? אתה יודע מה הקוד האתי של צהל?
זה ההבדל בינינו.
הקוד האתי של צהל זה 1-1-1-1. טוב, אני חושב שנסתפק בדברים האלה, סרן במילואים.
רציתי גם לדבר על החוק שלנו, על הפרקליטות הצבאית, זה לדעתי העניין המעניין, אבל בסדר, אולי בהזדמנות אחרת.
דבר, יאללה, דבר, נו, בבקשה.
תשמעו, הציוץ הזה שנשלף מיוני, הוא נשלף יממה, כן, באופן מפתיע, יממה אחרי שפרסמנו ביחד עם חברת הכנסת קטי שטרית, חברת הכנסת הנמרצת, שיש לנו חוק, תיקון לחוק הפרקליטות הצבאית, שבא ומגדיר שאפשר למנות פרקליט צבאית כמו בגופים אחרים, פרקליט צבאי ראשי, גם שלא מתוך המערכת של הפרקליטות הצבאית, כדי בעצם לשדד מערכות, כדי לגוון את הדעות, כדי להביא רוח אחרת, אגב, אותה פרקליטה צבאית נוכחית, שהמלצנו לה ללכת לקסבה עם הלוחמים, כן? בדוד, לא בצורה אחרת, היא אחת מהאחריות המרכזיות למחדל הטבח, לשחיקת הפרימטר, לזה שמחבלים...
תשמע, אביעד, עם כל הכבוד. אביעד, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. הפרימטר היה קיים, והתצפיתניות היו
לא
שם.
פרימטר, פרימטר.
לא היה קיים.
רגע,
לא
שנייה. ועכשיו, להטיל עליה את האחריות לשביעי באוקטובר, אתה יודע מה, אני לא הייתי מגייס אותך, גם לא לגדנה, עם האישום המטופש והאינפנטילי הזה, והמסית הזה. אתה יודע, באמת, לא צריך את הציוץ. מי שהולך לפצרית, במקום ללכת לנתניהו, ואומר שהיא אשמה, באמת, בושה לאינטליגנציה.
סרן במילואים אביעד גדות, שהודח ממילואים. תודה, תודה רבה שדיברת.
תודה חברים, יום מבורך.
תודה. חודש טוב.
נמצא שם החדש לשבעה באוקטובר, יפה, את פצרית. יפה, יפה, מגוון.
ינאי פרץ, רסר במילואים ינאי פרץ, שלום, בעלים של פיצה הבוטיק בתל אביב, שלום.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר, מה קורה? איפה היית במילואים?
אני עכשיו בדיוק סיימתי 100 יום במילואים בגבול סוריה, גדוד 121.
כן. מה עם הסורים? מה קורה איתם? שמעתי הולכים להסכם שלום עם סוריה, זה אתה בעניינים? אתה בקיא בפרטים? אתה יכול לתת לנו קצת מחדרי הדיונים?
וואלה, את האמת שאני לא כזה בקיא בפרטים, אבל אני מאמין שבסוף של דבר הכל יהיה בסדר.
אוקיי, איך אנחנו עוזרים חיים בפיצה?
תראה, אנחנו פתחנו את המקום לפני שנתיים. היו לנו הרבה עליות ומורדות במהלך הדרך, גם קורונה היה וגם השביעי באוקטובר. עברנו הרבה תלאות. עכשיו גם הסבב הזה לא היה פשוט.
אוקיי. איפה הפיצה? אני רוצה לבוא לאכול את הפיצה שלך.
הפיצה נמצאת בתל אביב, נחלת יצחק 18.
נחלת יצחק 18. אתה כשר?
כשר, כשר, אתה יכול ללכת.
ברוך השם. קודם כל כשר אני בא. דבר שני, הפיצה היא יבה או דקה?
זה פיצה נפוליטנית.
זה דקה?
כן, רוב הפיצה היא דקה, השוליים הם מלאים באוויר, אז היא מאוד אווירית בשוליים, בקראסט שלה.
אהבתי. איך הפיצה טעימה?
מטורפת.
אתם עושים משולשים שאפשר לבוא לקחת סלייס?
יש גם משולשים, יש גם משולשים.
כי אני עם הילדים, אני רוצה את הסלייס מוכן, אין לנו זמן לחכות.
מה לחפש בגוגל? מה לחפש בגוגל?
בגוגל אתם מחפשים הבוטיק, מטבח איטלקי.
הבוטיק והרחוב נחלת יצחק 18 תל אביב.
עכשיו, אינון הוא מצפון תל אביב.
משלוחים לתל אביב חינם. פיצה מדהימה, כשרה. קודם כל, כשר כבר מגיע לך שאני אבוא לבקר, בעזרת השם אני אגיע.
אינון הוא מצפון תל אביב, אז הוא בטח טבעוני, נכון? אז יש לי גם לטבעונים?
יש לי גם טבעוני, יש לי גם ללא גלוטן, יש לי גם...
נראה לך שאני טבעוני?
מגוון של פסטות.
אתה מעלה בדעתך שאני אהיה טבעוני, תגיד לי?
טבעוני לא, אבל אתה...
מה אני שמאלני?
הרגע דיברת על צפון תל אביב, כאילו זה מקשה אחת.
מה קורה לך?
אז הראיתי לך שצפון תל אביב יש גוונים.
מה עובר עליך?
יש אפילו אנשים
כמוך. נחלת יצחק 18, חפשו הבוטיק בזה, תודה, יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
בהצלחה.
יאללה, ביי. טוב, חפרת חפור.
היה לך קשה, אה?
היה לא קל, בוא נשמע שיר בבקשה, תודה.
פותחת לי את הדלת שאת הולכת העולם שותק ואני לא יודע אם את מחפשת ילד טוב אז אני בן של מלך רק תגידי מה שבא לך והכל יהיה בסדר היית לי בית נתת לי מקום נתת לי הכל מי אני בלעדייך מעורר החמים, חסר רגשות, לא מוצא מקום
לא מוצא מקום
איפה הצפון?
מחפש סימנים בשמיים
החיים לא נותנים לך תשובות קחי החלטה באמת לנסות אם ביחד או שתעזבי תמיד יהיה לך את הגב שלי תני לי את, אני אתן אותי פתחי לי תלת בלילות קרים בלילות קרים
אלה אליאם חכמון ואתר מיינר עם השיר בלילות זו, בחירה של שני רומנו, אוקיי?
שיר יפה.
יפה מאוד, תהנה.
לא מחזיר אותי בתשובה.
פחות אתה טיפה שותק, זה כבר הרווחנו.
רק תגידי מה שבא לך והכל יהיה בסדר. הכי עבוד בעולם מהבית לבר, אבל אין אהבה, מתפלל למחר, נוסע על המדבר לרפא את הלב שנשבר. לא מוצא מקום, מוצא מקום, איפה את היום? רק בדמיון, ואם את בחלום אני נשאר לישון.
תודה כאמור לשני רומנו ואפרת קורמן. אחרים על השידור אילי זק ושקד מורג, אחרים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידו טבת, אופק אופר קולר ורעות בתיתיהו ארגון. אוקיי? אוקיי, תודה. תודה לכם על תשומת הלב בעניין הזה, שר כוח בכלל כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, מעריך את זה מאוד, תודה. תודה יריבוש.
תודה לך אינון.
תשתדל לעשות פחות. בכל מה שאתה, בכל מה שאתה עושה, תעשה פחות. פחות, תקטין.
אתה אומר, לצמצם. אומר קצת לנוח.
בדיוק.
אוקיי.
כמה לצמצם את האירוע, תודה.
אני מוכן להתכזז איתך.
כן.
אני אעשה פחות, אתה תעשה פחות.
בסדר גמור. אני, לא נותנים לי לעשות פחות. זה, 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 לא נותנים. זה לא נותנים.
הנה פולניה.
לא נותנים.
אתה לא עוסק בזה.
זה לא מה שקורה לנו בוורשה.